אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
בוקר טוב, מה שלומכם? שלושה שיודעים, בעוד בוקר מלא בידיעות מעניינות מעולם המדע, החקר, הידע. היום למשל נספר לכם בכאב שייתכן שחרקים כן חשים כאב. נדבר גם לאירוע סטאר טרק שיתקיים השבוע ועוד ועוד ככל שיתר לנו הזמן. אנחנו מיד מתחילים, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס דוויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, וכעת נדמה לי שהצטברו ראיות שמצביעות על כך שאנחנו מתחילים. אתם מוזמנים לשבור איתנו את השיניים, שבר של עצם לסת עליונה מלפני יותר ממיליון שנים. התגלתה בצפון ספרד, והיא עשויה להיות המאובן העתיק ביותר הידוע של אב קדמון אנושי, שנמצא עד כה באירופה. בואו נשוחח על הממצא המעניין הזה עם הפרופסור אראלה חוברס. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נספר שאת פרה-היסטוריונית במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום. תודה רבה שמשוחחת איתנו בבוקר הזה, ונשמח לשמוע על הממצא החדש. מה בעצם עשו?
טוב, אז הממצא הזה בעצם לא פורסם עדיין באופן מדעי. החופרים פרסמו אותו במסיבת עיתונאים, אז המידע על הממצא הספציפי עצמו הוא די מועט. זה באמת שבר של עצם לסת עליונה, שני שברים בעצם, שמתחברים לפרט אחד, כך שאין לנו תמונה מלאה של היצור הזה. ומה שמרגש בעניין הזה, זה באמת שהוא התגלה בשכבות שבכל מיני שיטות של תיארוך, מתארכו אותם ל-1.4 מיליון שנה. באתר שיש לו רצף שכבות מאוד ארוך, אז יש לו המשך, זאת אומרת, אנחנו מכירים דברים יותר מאוחרים, כולל כלים וכולל יצורי שלדים, חלקי שלד של יצורים אנושיים נוספים, מאוחרים יותר, אבל זה באמת הקדום ביותר שהתגלה. ונכון להיום, זה באמת הממצא המאובן הקדום ביותר שהתגלה באירופה.
איפה בדיוק הוא התגלה?
הוא התגלה בצפון ספרד, באתר שנקרא התפוארקה, באזור שנקרא סיירה דה התפוארקה, שיש בו שורה של אתרים, מערות. האתר התגלה בזמנו, לפני, בתחילת המאה ה-20, כשחפרו שם נתיב למסילת רכבת, ואז נחשפו המערות, והתגלה שיש בהם הרבה חומר פליאוליטי וממצאים שלדיים וכן הלאה.
אוקיי.
בעצם מאז עובדים שם בשורת האתרים הזאת.
אוקיי. מה בעצם עוד צריך לקרות? אמרת שזה רק הוכרז במסיבת עיתונאים. עכשיו, מה הם השלבים כדי להפוך את הממצא הזה לרציני אף יותר?
מבחינת המדע אנחנו צריכים יותר נתונים. זאת אומרת, מדידות ותיארוכים מדויקים קודם כל. התיארוך כרגע מבוסס על העובדה ש ברצף השכבות שכבר היה מוכר לפני כן, יש שכבה קצת יותר גבוהה, שיש לה גיל שהתקבל במדידה מדויקת.
אוקיי. אז אם זה מתחת, סימן שזה ישן יותר?
זה קדום יותר.
קדום יותר.
ולפי כל מיני הערכות שמבוססות על הערכות גיאולוגיות, בעיקר של קצבי הרבדה של האדמה וכן הלאה, מעריכים שזה 1-4, אבל כרגע עוד אין להם את הגיל האמיתי, ואני חושבת שהם באמת התייחסו לזה, ואמרו שהם מעריכים שיהיה להם גיל מדויק, או גיל מדוד, אמר את זה ככה, זה אף פעם לא ממש מדויק, גיל מדוד בעוד כחצי שנה, 8 חודשים. אז זה דבר ראשון. אני מניחה שמעבר לזה הם יעשו את העבודה שאפשר לעשות מבחינת העבודה על שלד, זאת מדידות ותיאור וכן הלאה. אני מניחה שהם ינסו, וקרוב ודאי שלא יצליחו בגלל הגיל להפיק ממנו DNA.
אוקיי, זה קדום כדי להפיק DNA.
בדרך כלל הדברים הקדומים האלה זה לא מתקבל, אבל אנחנו תמיד מנסים, כי כל אחד מקווה שהממצא שלו הוא האחד. או יש שינוי, אבל עד עכשיו זה לא עבד, אבל אני מניחה שהם ינסו, יש להם את ה... זה מכון מחקר מאוד רציני, יש להם את האמצעים לעשות את זה וכן הלאה. הם יתארו את הסדימנטים, את האדמה שבתוכה זה נמצא, הם יעשו כל מיני בדיקות לבדוק את התנאים האקלימיים, התנאים הסביבתיים, איזה בעלי חיים וכן הלאה.
אוקיי.
כל זה אנחנו עדיין לא יודעים.
עכשיו בואי נניח, לצורך שיחתנו, שאכן מדובר בממצא כבין, איך אמרנו, 1.4 מיליון שנה. אז בואי נדבר על הטיפוס שאליו הלסת הזו שייכת. מי הוא היה? מה היו אורחות חייו?
אז מה היו אורחות חייו? קצת קשה לנו לומר. אנחנו יודעים שבגדול הם שולחים, משייכים את זה לקבוצה, כאילו לא רוצה להגיד טיפוס, כי הם סבורים שזה לא בדיוק שייך לטיפוס, שנקרא הומו אנטססור. זה שם שניתן בזמנו לקבוצה של מאובנים שנמצא באחת המערות האחרות באותו אתר, ובזמנו, בזמנו זה 2090 ומשהו, אני לא זוכרת כרגע בדיוק את התאריך, הם סברו שהקבוצה הזאת של המאובנים זה האב הקדום המשותף האחרון לאדם המודרני ולנאנדרטלים שהתפתחו ממנו באירופה. היום גם החוקרים עצמם שתיארו את הממצא המוקדם הזה לא חושבים כך, הם סבורים שהמקום שלו בסולם ההתפתחות האנושי הוא קצת אחר, זה איזו קבוצה צידית, קבוצה שהיא לא בהכרח האב הקדום המשותף לנאנדרטלים ואדם מודרני, אבל עדיין אני חושב שזאת קבוצה בפני עצמה, ולכן המאובן הזה, שהוא טיפה שונה מהמאובנים שהתגלו מוקדם יותר, משוייך לקבוצה הזאת. אנחנו לא יודעים עליו הרבה, אנחנו יודעים שהם השתמשו בכלי אבן, בשכבה שבה נמצא המאובן הזה לא נמצאו לפי מיטב הבנתי כלי אבן, אבל בשכבה שמעליה נמצאו, בשכבות שמעליה נמצאו, ובאותו אתר, בשכבה שגילה 1.2 מיליון שנה, התגלה מה שעד היום היה המאובן הקדום ביותר יחד עם כלי אבן. זה כלים מאוד מאוד פשוטים שמבוססים על סיטוט של נתזים, של חתיכות קטנות של אבנים עם שוליים חדים, ככלי חיתוך. זה טכנולוגיה ציטוט אבנים מאוד פשוטה.
אוקיי, אז אנחנו מניחים שגם הממצא, גם
כנראה גם הממצא הזה לא יהיה משהו יותר משוכלל.
אוקיי.
כל הסיפור של הממצא הוא חשוב, כי בעצם אנחנו יודעים שהמוצא של האדם הוא באירופה, סליחה, באפריקה, ומאפריקה אנשים יצאו לאירופה. ובאמת הייתה שאלה הרבה מאוד שנים, עד שהקבוצה הזאת של האתרים התחילה לחפר והמידע התחיל להיחשף. אנחנו יודעים על אתר אחד בגיאורגיה שבו יש ממצא שלדי וגם כלי אבן שגילו 1.8 מיליון שנה. אחרי זה, שוב, עד לתיארוך של הקבוצה הזאת של האתרים בספרד, היה פער מאוד מאוד גדול בתאריכים, וכאילו נעצרו בשערי אירופה ולא הגיעו. עכשיו דווקא בקצה המרוחק ביותר של היבשת, של אירופה, אנחנו מכינים למצוא יותר ויותר מאובנים קדומים ואתרים קדומים עם כלים.
זה הקצה המרוחק שגם יותר קרוב לאפריקה, או שזה לא קשור?
אנחנו כרגע לא יודעים, ההיגיון אומר שכן, אנחנו לא יודעים כרגע מה היו האמצעים של האנשים האלה בתקופה הזאת לעבור את הים. למרות שמצרי גיברלטר הם לא מאוד מאוד רחבים, לא ברור שהיה להם את הטכנולוגיה הזאת, אבל ההיגיון אומר שכנראה איכשהו זה כן קשור למרחק הקצר מאוד מאפריקה, מהקצה של הדומה הערבי ביותר של אפריקה. אז בין גיאורגיה וספרד כרגע אין לנו הרבה אתרים, אין לנו בכלל אתרים בגילים האלה, יש אתרים יותר מאוחרים.
אוקיי, זה מן הסתם קשור גם לדברים הקראיים, כמו נגון, נכון? איפה חפרו, איפה מצאו קודם ואחר כך ממשיכים, או שאני טועה?
במידה מסוימת כן, למרות שאי אפשר לחשוד באירופה שהיא יבשת לא נחקרת. אז כי הרבה מאוד מהמחקר הפרה-היסטורי בכלל הרי התחיל באירופה. יש חלקים של אירופה שפחות נחקרים, ספרד וצרפת בוודאי לא היו אחד מהם, וגם האזור שלנו כמובן, אנחנו מכירים אצלנו אתרים וגם שרידי אדם בערך מאותו גיל, מ1.5 מיליון שנה, ואולי אפילו טיפה יותר מוקדם. אז התמונה לאט לאט מתמלאת, אבל היא מתמלאת לאט, ועדיין יש בה כמובן פערים מאוד גדולים, גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינת תיארוך.
נכון, ובעומק הזה, שוב נציין, נמצאה רק חלק הלסת הזו, ולא שום דבר אחר בינתיים.
בינתיים, ממה שדווח בעיתונות הפופולרית, כי כאמור הפרסום המדעי לא התגלה, לא ניתן בינתיים.
כן, כן. וגם אני רוצה שוב לחזור למה שאמרת לגבי האינוף של אותו אב קדמון, שהוא ממנו לא יצאנו בהכרח גם אנחנו וגם הנאנדרטלים, או שאנחנו כן יצאנו ממנו בהכרח, רק את זה אני רוצה להבהיר?
לא, המחשבה של אותם חוקרים היום, הם עשו איזושהי חשיבה מחודשת, בגלל שמאז שהתגלה הממצא הראשון, שלפיו הם קבעו את השם הזה, הומו אנטססור, כן, האדם החלוץ. ועד היום התגלה בכל אופן המון ממצא חדש, ותיארכו את הדברים אחרת. אז בעצם היום הם אומרים, יש הרבה מדי זמן בין מה שמקובל היום כתאריך הפיצול, או זמן הפיצול פחות או יותר בין האדם המודרני והנאונדרטלים, זה קרה יותר מאוחר, ובין הממצאים האלה הקדומים ב-1-4. זה לא סביר שזה אכן האב הקדום הישיר, אבל בדרך ל... כי מבחינת, שוב, על המאובן הזה עדיין אין מידע, אבל על הקבוצה של המאובנים המוקדמים יותר, הם טוענים שיש להם תערובת של תכונות שהיא גם מתקדמת יותר וכבר דומה לאדם המודרני, גם יש להם תכונות מסוימות שהן פרימיטיביות ודומות יותר לטיפוסי אדם קדומים, אז הם חשבו בזמנו שזה מועמד מתאים, והיום התמונה כנראה מסתבכת והולכת מהבחינה הזאת. אז הוא לא מועמד להיות האב הישיר המשותף, אבל הוא חלק מהקבוצה או שלב מוקדם יותר או טיפוס מוקדם יותר בקבוצה שמובילה כנראה בסופו של דבר גם להתפצלות הזו.
הבנתי. טוב, לא נמהר לקרוא לו אבא, לא. אבל נמתין באמת לניתוח המחקרי המעמיק של הממצא הזה. אני מודה לך מאוד, פרופסור אראלה חוברס, פרה-היסטוריונית המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה רבה. ביי.
כידוע, בני האדם לא מטנפים רק את כדור הארץ, אלא גם את רחבי היקום הקרוב. הסינים מנסים להשתלט על הפסולת שהולכת ומצטברת בחלל בעזרת מפרס שאמור להסיט לוויינים וחלליות לא מתפקדים, שזה בעצם הזבל עליו אנחנו מדברים, מהמסלול שלהם. אנחנו נפנה למידד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
בסדר, מה שלומך?
מצוין ומשתפר מיום ליום.
מה אתה אומר? ממש בניגוד לכל שאר הדברים, אתה הולך למסלול הפוך.
האמת שזה בחירה. כל אחד יכול לבחור את המסלול שלו, גם המאזינים שלנו.
נהדר. אנחנו נתחיל איתך גם פינת קואוצ'ינג וניו אייג' בקרוב. בוא נדבר על הבעיה, על בעיית הזבל בחלל.
בעיית הזבל בחלל התחילה מתוך איזושהי תפיסה מאוד אנושית, שעד שמשהו לא ממש מפריע לנו, אנחנו לא מטפלים בו. עשינו אותו דבר לאוקיינוסים, עד שהבנו שבעצם הם לא יכולים להכיל הכל, ועשינו אותו דבר גם בחלל. למעשה...
ואנחנו עושים אותו דבר גם לגוף שלנו, כפי שאומר הרופא שלנו. נכון, עד שמשהו לא ממש מפריע לנו, אנחנו לא עושים איתו כלום.
חד משמעית. וזה פחות או יותר התפיסה האנושית של עד שהבעיה לא כואבת, אנחנו לא מטפלים בה. בגלל זה אנחנו לא לוקחים את האוטו למוסך עד שאין ברירה, ואנחנו לא מטפלים בגוף שלנו עד שאין ברירה. ואנחנו לא מטפלים בפסולת החלל שיצרנו עד שאין ברירה. ומה זה האין ברירה? שאנחנו מגיעים למצב שבו פסולת החלל מסכנת למעשה לוויינים קיימים ואחרים. רק לסבר את האוזן, יש נכון להיום סדר גודל של 18,000 אובייקטים בחלל בקוטר של מעל 10 סנטימטרים. מתוכם בערך שליש זה לוויינים פעילים, כל השאר זה זבל חללי. מה זה זבל חללי? זה או לוויינים ישנים, או חלקי משגר ישנים, או שברים של, שנוצרו, או על ידי התפוצצות, כתוצאה מהתפוצצות של מיכל דלק, או של סוללה שהתנפחה, או התנגשויות. והיו כמה וכמה מקרים ששיבשו לחלוטין את התפיסה שלנו לגבי עד כמה החלל בטוח, אבל השברים האלה שמסתובבים בחלל, הם גם כתוצאה מאיזושהי תקופה, בעיקר בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, שבה רוסיה וברית המועצות דאז וארצות הברית הפגינו את היכולת שלהם בנשק נגד לוויינים, או מה שנקרא אנטי-סאטלייט, והיו השמדות של לוויינים, כל מדינה הפגינה שהיא יכולה לעשות את זה על לוויינים שלה, בסדר גודל של 40% מהשברים שהסתובבים היום בחלל, נמצאים שם מתקופה של 6 שנים שבה המעצמות השוויצו. זה נעלם.
זה שוב כאילו הדורות החדשים צריכים לדאוג למה שהבומרים השאירו אחריהם. זה חוזר בכל מקום.
היות והילדים שלי קוראים לי בומר, אז אני לא לוקח אחריות. למרות שאני לא כן.
לא, אתה לא בומר.
זה נראה ככה. אבל זה לא רק ישן. סין, כשנכנסה לתמונה ב-2007, גם עשתה ניסוי של השמדת לוויין על ידי טיל נגד לוויינים, ניסוי שעד היום מייצר הפרעות לתחנת החלל הבינלאומית ברמה שהיא צריכה לעשות תמרוני התחמקות, ולפעמים אפילו זה לא מספיק, והיה כבר מקרה של שבר פסולת חלל שפגע בזרוע הרובוטית הקנדית בתחנת החלל הבינלאומית. זה יצא ככה שזה לא היה באזור שבו נמצאים אנשים, אבל זה רק עניין של זמן עד שיהיה כזה נזק בתחנת החלל הבינלאומית. ממש לא מזמן, במרץ 2022, שריד של משגר סיני ששוגר לפני הרבה יותר מעשור, התרסק על הירח. עכשיו, כתוצאה משינויים קטנים בגרביטציה ואיך שכוח המשיכה עובד, אי אפשר לצפות לכל תמיד קדימה בזמן לאן כל דבר ילך, ומה שקרה כתוצאה מההתרסקות הזאת זה שבסין התעוררו והם הבינו שהם צריכים לקחת אחריות, ולראשונה מה שהם עשו זה השתמשו במפרש חלל להראות שאפשר להוריד לשריפה באטמוספירה בצורה בטוחה גם משגר. עד היום...
רגע, אתה אומר פה הרבה דברים שאנשים אומרים לעצמם, וואט. קודם כל, מה זה אותו מפרס? מה זה אותה שריפה מבוקרת בחלל? איך זה נעשה? זה זורקים גפרור ואומרים זו זכורה? כאילו, איך זה עובד?
כולנו זוכרים, או רובנו זוכרים, את האסון שבו נהרג אילן רמון, זיכרונו לברכה. ראינו את השברים ואיך הם נשרפו באטמוספירה. מה שקורה, האטמוספירה של כדור הארץ היא מאוד צפופה בגובה הנמוך, ולאט לאט היא הופכת יותר ויותר דלילה. אנחנו יודעים את זה שכשאנחנו טסים במטוס נוסעים, אז בחוץ אי אפשר לנשום, כי האוויר נהיה יותר ויותר דליל, אבל יש איזשהו קו שבו בערך בגובה 120 קילומטר מעל פני כדור הארץ, עדיין האטמוספירה מאוד צפופה. כל מי שינסה לחדור דרך האטמוספירה ולא יהיה לו את היכולת להתמודד עם החיכוך האדיר שנוצר, פשוט תשרף ויתפרק. אנחנו מדברים על תנועה מאוד מהירה, במהירות של 27,000 קילומטר לשעה, של אובייקטים שמגיעים לכיוון כדור הארץ, ולמעשה כשהם חוצים את האטמוספירה, החיכוך הולך וגדל, נוצר חום אדיר של מעל 2,000 מעלות, בגלל זה כל רכב חלל שחוזר חזרה לנחיתה, יש לו הגנה טרמית, עריכים טרמיים שבעצם מאפשרים לו לשרוד את הכניסה לאטמוספירה, אחרת הוא פשוט יותח. אין מתכות שיכולות להחזיק מעמד הרבה זמן בטמפרטורה הזאת, וכשאומרים שריפה מבוקרת, הכוונה היא להוריד חלליות ושברי לוויינים לגובה האטמוספירה, ואז תוך כדי שהם חודרים לאטמוספירה, הם נשרפים, מתקלים, והם כבר לא מהווים בעיה. העניין הוא...
רגע, מה זה המפרס הזה שבעזרתו אנחנו עושים את הדבר הזה?
יפה. אז המפרס שאנחנו מדברים עליו, הוא דמיינו מפרס כמו בספינה. זה יריעה ענקית, קצת מזכירה עפיפון. כשאני אומר יריעה ענקית, אני מדבר על סדר גודל של עשרות מטרים מרובעים. באובי של עשירית מסערה של בן אדם, ומה שקורה...
וואו, מאיזה חומר זה עשוי?
זה בדרך כלל עשוי מפולימר מאוד מאוד גמיש, שנקרא מיילר, ממש 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 דק, אבל מספיק חזק כדי לקלוט את המולקולות הדקיקות הקטנות שעדיין מסתובבות בחלל. אמרתי שהאטמוספירה ב-120 קילומטר היא צפופה, אבל היא לא יורדת לאפס. היא עדיין הולכת ונהיית דלילה יותר ויותר, בגבהים של 500 עד 600 קילומטר, עדיין אפשר למצוא מולקולות בודדות של אוויר, שמה שהן עושות, הן פוגעות במפרס, כתוצאה מזה שהן פוגעות במפרס, בגלל שבחלל אין חיכוך, והכוחות היחידים שפועלים זה כוח המשיכה והאינטראקציה של המולקולות האלה שפוגעות במפרס, הן מורידות בטיפה את המהירות של הלוויין, וכל פעם שהן עושות את זה, הן בעצם מייצרות סוג של גרר או חיכוך שמוריד את הגובה של הלוויין. ככל ששטח הפנים יותר גדול, ככה יותר המולקולות פוגעות, ככה תהליך ההורדה של המהירות וכתוצאה מזה הנפילה חזרה לכיוון כדור הארץ הולך ומועץ. ובעזרת מפרס כזה, זבל חללי שהיה מסתובב עשרות שנים בחלל לפני שהוא היה נשרף על פני כדור הארץ, יכול להגיע למצב שתוך שנתיים או אפילו פחות הוא יסרף חזרה בכדור הארץ, ואפשר לעשות את זה בצורה מבוקרת. הרעיון הוא לא חדש. פעם ראשונה שהשתמשו במפרס חלל כדי להדגים יכולת של ניקוי שברים ושאריות, היה לפני עשור. זה התחיל כקונספט, לוויינים קטנים, הוכיחו את האפשרות הזאת, זה נקרא די-אורביטינג, יציאה ממסלול, ומאז זה הפך להיות חלק אינטגרלי בלא מעט לוויינים. הסינים פעם ראשונה הראו שהם עושים את זה עם חלק של משגר, שהוא תמיד יותר מסיבי, שוקל מאות קילוגרמים, ולוקח לו המון זמן עד שהאנרגיה שלו יורדת ככה שהוא יישרף באטמוספירה. Okay. יש פה איזושהי אמירה מאוד מעניינת, כי עד היום הסינים לא ממש שיחקו את המשחק של אנחנו חלק מהקהילה.
זהו, בדיוק, ואני רוצה להוסיף לך, בשלב הזה אני רוצה להוסיף לך שכל ידיעה שקשורה לדברים כאלו שהסינים עושים מלווה תמיד באיזושהי ספקנות או חשד. אז אני רוצה שתפנה לי או לא את הספקנות הזו.
אני חושב שהאירוע של לפני 5 חודשים, של מרץ 2022, שבו משגר סיני מסוג לונגברד 3C שהסתובב מעל עשור במסלול בין כדור הארץ לירח, בסוף התרסק על הירח ויצר מכתש ברוחב של 20 מטרים, די זעזע את הסינים, די הכניס אותם להבנה שהם לא יכולים להמשיך ככה. כי זה קרה עכשיו על הירח, אבל באותה מידה מספיק שהיה שינוי קטן בתנאי התחלה, וזה היה מתרסק על כדור הארץ, וזה היה עושה נזק אדיר. ולכן הם קצת לקחו קשה את הביקורת הבינלאומית, כי בסופו של דבר באמת מדובר פה על סכנה מוחשית, שצריך להימנע מלייצר את המצב הזה בעתיד.
כן.
וזה הכניס אותם למוד של, אוקיי, בוא ניקח אחריות ונראה מה אנחנו
אוקיי,
עושים עם התוכנית החללית שלנו.
אז לא נשייך את זה לשמועות שמסתובבות לגבי ניסיונם לקחת בעלות על הירח. שאלה האחרונה ממש ובקצרה. כל מה שתיארת הוא בעצם מכיוון תועלתני שלנו בני האדם, הסכנות שהזבל החללי תומן לנו, בין אם במסעותינו בחלל, ובין אם זה דברים שחוזרים אלינו כאן, אל תוך האטמוספירה שלנו, לתוך כדור הארץ. האם יש איזושהי חשיבה על זבל בחלל, שהיא כללית יותר, שאנחנו פשוט לא צריכים לטנף אזורים שהם לא שלנו, וגם לא לטנף בכלל?
הייתי רוצה להגיד כן.
אבל אני נאלץ לומר לא.
זה בדרך כלל תועלתני. אם את זוכרת, יש סצנה מדהימה בסרט וולי, שבה וולי תופס טרמפ על החללית ויוצא החוצה, והוא עובר דרך שכבות של פסולת חלל,
כן.
ובסוף נדבק לו הספוטניק לראש, וזה סוג של חזון אפוקליפטי של מה יקרה אם אנחנו נמשיך לזהם את החלל. האינטרס לצערי הוא כלכלי. אם אנחנו לא נדאג לשמור על החלל הקרוב נקי, כנראה שאנחנו ניכנס לתקופה שבה לא נוכל להפעיל לוויינים מחשש של התנגשויות והתרסקויות, ויותר גרוע מזה, הרי דיברנו, שרון, על מלון חלל, ואת ואני כבר עשינו תוכניות...
נכון, יש לנו כבר בוקינג, והזמנו מראש, אז זה גם זול.
בדיוק, אז מלון חלל, אנשים בחלל, אזרחים בחלל, מדובר פה כבר בסכנת חיים, ולכן אנחנו היום לוקחים אחריות ומנקים את החלל. האם מזה, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, ואנחנו ננסה להקפיד לא לזהם את הירח ואת המאדים כשנגיע אליהם? אני מאמין שכן. אני מאמין שגם אם האינטרס הוא כלכלי נטו, בסופו של דבר זה עניין של תפיסה וחינוך, ולקחת אחריות.
אתה זוכה ללא ספק בפרס האופטימיסט של שלושה שיודעים מתחילת השיחה ועד סופה. אנחנו נאלצים להיפרד כרגע, אני ממש מתנצלת. מידד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגית בסקיי אנד ספייס גלובל, תמיד כיף לדבר איתך. ואנחנו עדיין מחכה לנו החופשה הזו בחלל. אז נתראה.
כן, בוא נדבר אחר כך על חורזים.
אוקיי, ביי ביי, רק טרולי, ביי. ומהעתיד הם מזמן לנו חופשות בחלל עם נוף נקי, אנחנו חוזרים לזמנים קדומים יותר. נדבר על עידן הדגים, פינת האבולוציה שלנו עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. היי. אז מהו עידן הדגים?
עידן הדגים זה אחד השמות שנותנים לעידן שהגיאולוגים מכנים עידן הדבון. לפני בערך 400 עד 350 מיליון שנה, אני מעגל מאוד את המספרים, וזה העידן הגיאולוגי שבו הדגים הופכים להיות קבוצה דומיננטית בעולם, בים. אז בוא נתחיל בלומר מה זה בכלל דג. דג זה מסוג הדברים שאינטואיטיבית ברור לנו מה זה, אבל בעצם המונח דג מכסה הרבה מאוד בעלי חיים שונים. בעצם כל חולייתן, כל בעל חוליות, שהוא לא יבשתי ושאבותיו לא חיו על היבשה, נחשב דג. וזה כולל מגוון רחב מקרישים עד הדגים שאנחנו אוכלים, סרדינים וטונה ודגי ריאות ועוד כמה קבוצות פחות מוכרות.
כולם נחשבים לדגים.
כולם נחשבים לדגים. כלומר, זה שם כללי שאנחנו נותנים למגוון קבוצות מבחינה זואולוגית, מבחינה אבולוציונית, בעצם קבוצות שהן שונות מאוד זו מזו, אנחנו משתמשים לכולן בשם דגים.
אוקיי.
וכולן מופיעות פחות או יותר, הופכות להיות משמעותיות, לפני בערך 400 מיליון שנה. עכשיו, מה זה אומר שהן הופכות להיות משמעותיות? אני מזכיר קצת דברים שדיברנו עליהם בעבר. עולם החי המורכב מופיע, מתחיל להיות משמעותי לפני בערך 500 מיליון שנה. קצת יותר, אבל בערך 500 מיליון שנה, יש לנו בים כבר חיים של בעלי חיים מורכבים. החולייתנים, הקבוצה שאלה גם אנחנו שייכים, במשך בערך 100 מיליון השנים הראשונות היא לא קבוצה משמעותית. הם קיימים, אבותינו כבר שחו בים אז, אבל הם לא היו משמעותיים, הם לא היו מאוד נפוצים, הם לא היה להם תפקיד, לא היה להם תפקיד אקולוגי מגוון, ואז בדבון פחות או יותר, או קצת לפני הדבון, מתחילות להופיע קבוצות רבות ושונות ומגוונות של חולייתנים, כמו בעלי חיים שיש להם עצמות, יש להם שלד, והם מתחילים להיות הקבוצה הדומיננטית, והם תופסים כל מיני תפקידים אקולוגיים, גם כאוכלי רקב וגם כטורפים קטנים וגם כטורפים גדולים, והם הופכים להיות בעצם הקבוצה החשובה ביותר, וגם כמאובנים, הם הופכים להיות המאובנים הנפוצים ביותר שאנחנו מוצאים מהתקופות האלה.
מה מביא בעצם למהלך הזה, לזה שהדגים הם הכוכבים של התקופה הזו?
אז יש להם המצאה אחת גדולה, שזה הגרם, כלומר העצמות. עצם העובדה שיש להם עצמות, מאפשר להם להיות גדולים יותר, מאפשר להם להיות מוגנים יותר, ומאפשר להם גם תנועה יותר מגוונת ברגע שיש שד מורכב. אגב, חשוב לומר, אז דבר מפתיע כשחושבים על זה, הגרם, העצמות, לא התחילו במקור כעצמות פנימיות. בעלי החיים הראשונים עם עצמות, עם גרם, אותו חומר שמנו עצמות שלנו עשויות, הגרם התחיל כשלד חיצוני, בעצם כשריון. אז הדגים המוקדמים ביותר הם דגים משוריינים, מעין טנקים סוחים כאלה, כשהרכיב, כל הרכיבים שאנחנו חושבים עליהם עכשיו, כעצמות העיקריות, היו די משניים. למעשה, השם שאנחנו נותנים, בעלי חוליות, בעלי החוליות הראשונים לא היו עדיין בעלי חוליות. כלומר, היה להם גרם מבחוץ, אבל לא היו להם עדיין חוליות בציר הגוף הפנימי.
אולי גרמיים היה שם טוב יותר.
אז גרמיים היה שם טוב יותר, נכון. זה גם השם שמשתמשים בו, דגים גרמיים לפעמים.
אוקיי. מה לגבי נושא החמצן והנשימה?
כן, אז הדגים המוקדמים ביותר היו בעלי שריון חיצוני. למה הם פיתחו את השריון החיצוני? אז התשובה הברורה היא להגנה, אבל האבולוציה לא עובדת בחשיבה קדימה. האבולוציה תמיד מוצאת פתרונות למשהו נקודתי, וכנראה, פה אנחנו מדברים על היפותזה שקשה מאוד להוכיח, הסיבה שבמקור הגרם הופיע לא היה להגנה, אלא כאיזשהו אמצעי אגירה לזרחן. כי אחד הרכיבים בגרם שלנו הוא זרחן. זרחן הוא מינרל מאוד חשוב.
על מה זה ענה? על איזו בעיה בהווה ולא בעיה עתידית זה ענה? או?
אז זרחן הוא מינרל מאוד חשוב ליצירת אנרגיה בתא, והוא די נדיר. ולכן אורגניזם שמוצא שיטה לאגור זרחן ככה שהוא יהיה זמין ולא יצטרך כל הזמן לחפש אותו בסביבה, יש לו יתרון. אז כנראה הגרם במקור הופיע כאיזושהי צורת אגירה של זרחן, ומכיוון שהוא נאגר בחלק החיצוני של הגוף, הוא גם שימש כשריון, ואז היה יתרון לשריון, והשריון הלך והתאבא, ואז הוא שימש גם לתמיכה, ואז אנחנו מתחילים למצוא גם את העצמות הפנימיות. וזה כנראה קורה במקביל פחות או יותר בכמה קבוצות שונות של חולייתנים. שאותם אנחנו מכנים כיום דגים.
אוקיי. אילו עוד איברים יש להם, עוד דברים שאנחנו מזהים גם בהמשך? עכשיו, לגבי הנשימה, אני שואלת, זה זמן שבו העניין הזה התפתח?
אז נשימה מוקדמת ביותר היא נשימה דרך האור. יצורים קטנים לא צריכים מערכת נשימה מיוחדת. הם סופגים חמצן דרך האור וזה מספיק. ברגע שעולים בגודל, אז צריך כל מיני מנגנונים להגדיל את שטח הפנים, ואז מופיעים הזימים הראשונים. הזימים הם מנגנון להגדלת שטח פנים לנשימה בתוך הים, ואנחנו מוצאים זימים ראשונים מופיעים פחות או יותר בזמן הזה. עם העלייה בגודל ועלייה במגוון של הדגים, מופיעים הזימים. הזנב מופיע בתור אמצעי שחייה עיקרי, והסנפירים מופיעים יחסית מאוחר. הדגים הראשונים הם חסרי סנפירים. חסרי סנפירים זוגיים, סליחה, יש להם סנפיר זנב, יש להם בדרך גם איזשהו סנפיר גב, אבל הסנפירים הזוגיים, כלומר שני זוגות סנפירים בצידי הגוף, זה משהו שמופיע מאוחר יותר.
מה שאחר כך יהיה בעצם גפיים? זרועות?
מה שיהיה אחרי זה גפיים, נכון. אז הסנפירים גם כן מופיעים בכמה קבוצות במקביל. עוד דבר שלא מופיע בשלב ראשון אלא רק מאוחר יותר זה לסתות. הדגים המוקדמים ביותר הם דגים חסרי לסתות. יש להם פה גדול ששואב מזון, והמזון עובר איזשהו סינון דרך הזימים, והמים יוצאים החוצה והמזון נשאר בפנים. הופעה של לסתות מתרחשת במהלך הדבון, בחלק מהענפים, אבל יש ענפים של דגים שעד היום הם דגים חסרי לסתות, הם קבוצה מאוד קטנה ונדירה, אבל עד היום יש...
מה, שהם פשוט שואבים כאילו מה שיוצא אני מרוצה?
כן, שואבים, או במקרה של הדגים חסרי הלסתות של היום, חלק מהם גם טפילים חיצוניים, הם למעשה נצמדים, זה דג שנקרא צמד, נצמדים לדגים אחרים, ובעצם מחרסמים להם את הכיסוי הגוף.
אה, מקסים. תגיד, מה לגבי כדור הארץ, יבשות versus ימים, טיפה תתאר לי את זה בתקופה הזו?
אז כמובן שהיבשות מסודרות אחרת לגמרי מכפי שהם היום, גובה פני הים יותר גבוה משהו היום, ולכן היחס בין ים ליבשה יותר גבוה. היבשות בשלב הזה כבר יש עליהם פרוקי רגליים, זה שהוא נושא שדיברנו עליו באחת מפינות האבולוציה מזמן מאוד. פרוקי רגליים נמצאים כבר על היבשה, צמחים נמצאים על היבשה, אגב, חלק גדול מהאבולוציה של הצמחים היבשתיים מתרחשת בדבון, באותו זמן שהדגים עוברים את כל ההתמחויות שלהם בים, ביבשה. הצמחים הולכים ונעשים מגוונים ומעניינים ומורכבים יותר, ולקראת סוף הדבון, קבוצה אחת של דגים, שאנחנו מכנים דגים עם הסנפירים הבשרניים, דגים שיש להם סנפיר שרירי עם שלד בתוכו, הדגים האלה יוצאים ליבשה, והם אבות החולייתנים מיבשתיים, זה מתרחש ממש ממש בסוף הדבון.
אוקיי, okay, יש לי שאלה אחרונה, אולי קצת מוזרה, הדבון קרוי על שם המחוז האנגלי אכן, דבון, אכן. למה?
כי למה? השמות של העידנים הגיאולוגיים רובם חוזרים לראשית המאה ה-19 בבריטניה כשהגיאולוגיה רק התחילה והתחילו לזהות חטיבות של סלעים או קבוצות של סלעים באזורים מסוימים באנגליה, וידעו לומר שהסלעים שאנחנו מוצאים בדבון יותר עתיקים מהסלעים שאנחנו מוצאים במקום אחר. חלק מהסלעים נקראו על שם אזורים, חלק נקראו על שם שבטים קלטים, למשל הסילור והאורדוביק, שזה שני דנים שבאים לפני הדבון, נקראים על שם שבטים קלטים עתיקים שחיו באזורים שבהם מצאו את ה...
זה מאוד מתעתע.
והקמבריום אגב, שעליו אנחנו מדברים הרבה, הקמבריום קמבריה זה פשוט השם הרומי של ווילס.
טוב,
אז העידן הקמברי זה העידן שהסלעים שבו נמצאו לראשונה בווילס.
הבנתי, כלומר, התקופה קרויה על שם המקום של הממצא המאוחר, של איפה שמצאו אותו.
נכון.
טוב, מעניין מאוד. פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד.
תודה רבה, להתראות.
גם הרחומים, החנונים והצמחונים שבינינו עשויים לחסל יתוש או מקק באבחת יד. כעת מחקר חדש מראה שבניגוד למה שחשבנו, ייתכן שחרקים חשים כאב. נפנה לפרופסור אמיר איילי מבית הספר לזואולוגיה, בית הספר הסגול לנוירוביולוגיה ומוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
האם אנחנו מדברים ראשית על כל סוגי החרקים, או שהמחקר הזה מציע התבוננות בחרק ספציפי? אז לפני שאני מתחילה פשוט להתחרט על כל חרק שחסלתי בימי חיי.
בוא נשים את הדברים באמת בפרופורציות, כמו שאומרים.
בדיוק.
למרות שהכותרות מוצפזות את המחקר הזה, נוטות להשתמש במונחים כמו כאב בחרקים וחרקים חשים כאב, המחקר הזה שיצא עכשיו הוא לא... אומר דברים חדשים בהקשר הזה, לא בהכרח מדבר על כאב בחרקים.
הוא מדבר על תפיסה, הוא בעצם מציע תפיסה חדשה של כאב, הייתי אומרת, יותר מהכל.
אז חשוב להבין, קודם כל, בואו רגע, עוד מילה, תקדמה אחת אחרונה, כמובן שכמו שאמרת, אנחנו אולי נרצה לחשוב פעמיים לפני שנדרוך על תיקן, בגלל שאולי כואב לו, אבל זה קצת יותר מזה, כי אנחנו מתייחסים לתחושת כאב, כמין ראשיתה או קשורה קשר הדוק לתחושה של מודעות ולתודעה, ואם יש כאב וחרקים, אז זה מזיז את הקו שאנחנו מכניסים בו בעלי חיים עם מודעות ותודעה, הרבה יותר מדי נמוך ממה שאנחנו מקווים שהוא עובר.
כן, זה גם מזמן כמובן חשיבה חדשה על זכויות ועוד הרבה דברים אחרים, מודעות.
נכון, נכון. אז אוקיי, אז אם כבר, אם שמנו את הדברים במסגור הנכון, אז בואו נדבר באמת על הפרטים.
כן.
אז כאשר אנחנו נדקרים על ידי קוט, קוראים שני דברים למעשה, אצלנו, אצל בעלי חיים יונקים וכל הקרובים הידידים שלנו. הדבר הראשון שקורה נקרא נוסיספשן ביידיש, וזה הרתיעה הרפלקסיבית המהירה שלנו, שנובעת מזה שיש קולטנים שמרגישים את הנזק.
כן, שאתה כאילו מושך את היד, אומר, אהו, הדבר הראשוני הזה, לפני שבכלל הבנת מה קורה.
נכון, וזה נכון לדקירה, זה נכון לחום, זה נכון לגירוי כימי, זה נכון למגוון גדול מאוד של גירוי.
אחד המנגנונים החכמים ביותר שיש, כן.
נכון, מאוד הכרחי לשרידות שלנו, ולמעשה קיים בכל בעלי החיים כמעט. זאת אומרת, קשה למצוא בעל חיים שאין לו את המנגנון הזה, אפילו חד תאים נרתעים מריכוז כימי גבוה וכולי.
וזה לא כאב. כן, היינו אומרים שזה...
זה מה שחשוב להגיד, זה לא כאב. כאב זה א', זה מסלול עצבי נפרד ממה שהרגע דיברנו בו. אצלנו, שאנחנו מכירים את המסלול הזה היטב, הוא מסלול עצבי נפרד. אנחנו יודעים, יש אנשים למשל שיש להם סינדרום שאין להם כאב. זה פתולוגיה די קשה.
כן, שסף הכאב שלהם.
והוא מגיע... באיחור, את המעבר של האותות בו איטי יותר, אנחנו נרגיש את הכאב מהדקירה אחרי, בנפרד מהדקירה עצמה.
וזה משהו פיזיולוגי פרופר, או שהוא קשור באמת למהלכים אחרים, למודעות?
זה משהו פיזיולוגי פרופר שקשור למהלכים אחרים, למודעות וכו'. למה זה גם וגם? זה פיזיולוגי פרופר, כי אנחנו יודעים לזהות את הקולטנים ואת המסלולים העצביים, את כל הפיזיולוגיה שרלוונטית לכאב. מצד שני, איך אנחנו יודעים שכואב? אנחנו שואלים, כואב לך? ומישהו אומר, כן. איך אנחנו יודעים שלכלב שלנו כואב? הוא מגיב בצורה שאנחנו מזהים, שאנחנו היינו מגיבים אם היה כואב לנו. איך אנחנו יודעים של ציפור כואב? היא עושה קולות והתנהגויות שאנחנו מזהים ככאלה שאנחנו היינו עושים אם היה כואב לנו. איך אנחנו יודעים שלחרה כואב? אנחנו לא יודעים. למה אנחנו לא יודעים?
אוקיי, רגע.
שתי סיבות עיקריות.
אוקיי,
כן. אחת היא שאנחנו לא מזהים בו את המסלולים הפיזיולוגיים שיש אצלנו. אין לחרקים. לא את המסלולים, את הקולטנים הרלוונטיים וכולי כמו שיש אצלנו. אבל זה לא אומר כלום, כי חרקים אכן מאוד שונים איתנו. והבעיה השנייה, החרקים לא אומרים שכואב להם, והם הרבה מאוד פעמים גם לא מתנהגים כאילו כואב להם. אז אחרי שאמרנו את כל זה, מה בכל זאת רואים במחקר הזה? אז אצלנו יש מערכת שלמה שנועדה לעשות מה שנקרא מודולציה לכאב. למשל, כאשר אנחנו רצים מרתון, מאוד כואב לנו, אבל אנחנו מתעלמים.
אנחנו מדחיקים, שמים את זה הצידה עד שנסיים אותו. למשל.
נכון, או חיילים בשדה הקרב, לפעמים בסוף הקרב מגלים שנפקעו.
נכון.
איך זה קורה? זה קורה כי הגוף שלנו יודע להתמודד במצבי עקה בעיקר, במצבים קיצוניים, עם הפרעות מהסוג הזה, על ידי דיכוי כימי. זה מה שאנחנו עושים, המערכת האופיאטים שכולם מכירים, שמשתחררים בריצה למשל, או בפעילות ספורטיבית, זה חומרים שמדכאים כאב. עכשיו, כמו שאמרתי, לחרקים אין את המערכות שיש לנו, וגם המערכת הזו אין להם. אבל המחקר הנוכחי שבגללו התכנסנו, טוען שיש לחרקים מערכת מגבילה. כלומר, יש מצאו בחרקים מערכת שתיאורטית יכולה להיות מתפקדת כעושה מודולציה לנוסיספשן, למה שהתחלנו בו, לגירוי הזה. אז מצד אחד, זה אכן גילוי מרתק וגדול וחשוב. מצד שני, חשוב להבין שהמרחק בינו לבין הכותרת חרקים חשים כאב, הוא עדיין גדול.
כן, הכותרת היא אפילו יותר, היא חרקים חשים כאב בדיוק כמונו.
כן, אז קודם כל, בדיוק כמונו הוא בטוח לא נכון. לגבי חשים כאב או לא, אני מאוד זהיר, אני לא אומר שזה לא נכון, כי שוב, אני לא יודע.
כן.
אני עוסק במחקר של חרקים כבר הרבה מאוד שנים, במחקר מערכות הקצבים של חרקים, ואני מלמד את זה, ואני אומר, אנחנו לא יודעים. אנחנו משתדלים, כשאנחנו עושים ניתוח בחרק בעבדה, אנחנו מניחים שאולי כואב לו, ואנחנו משתמשים בהרדמה ובקירור, ובכל מה שאפשר, בשביל לתת כבוד ולוודא שאנחנו נזהרים. אבל זה לא כי אנחנו יודעים שכואב לו, אנחנו לא יודעים.
אלא זה בגלל שלא יודעים.
זה בגלל שלא יודעים.
בגלל שיש לנו העדפה טבעית לבעלי חיים שיכולים לתקשר איתנו, וחרקים הם לא כאלה, גם, נכון?
נכון, מאוד קשה לנו לגלות אמפתיה, לא סתם אנחנו דורכים בקלות על נמלים וג'וקים, הם אכן כל כך שונים מאיתנו, שקשה לנו לגלות אמפתיה, להזדהות איתם, זאת אומרת, כאשר הם מתנהגים בצורה מסוימת, אנחנו לא מזהים אותה.
כן.
אבל עוד מילה אחת קטנה, אם אפשר, כדי להתגבר על המחסום המחקרי הזה, אז יש כמה קבוצות בעולם שכבר לא מעט שנים מנסות לעקוף את המכשול הזה. מה זה אומר? כאשר אנחנו חשים כאב, אז חוץ מזה שאנחנו מדווחים שכואב לנו, אנחנו גם מראים שינויים התנהגותיים שהם בדרך כלל ארוכי טווח יותר מהרתיעה הזו של היד מהכל. למשל, אנחנו נמשיך ונשפשף את האזור למשך זמן רב. למשל, אנחנו פעם הבאה...
נלקק אותו, חרצית, כמו שעושים חלק מידידינו.
או נכתוב חרצית okay. ולא ורד, כי אנחנו זוכים שוורד הוא קוצני. כל מיני שינויים התנהגותיים ארוכי טווח, שאנחנו משייכים אותם לזה לכאב, לא לנוסיספשן, אלא לכאב.
זהו, אני תוהה, זה מה שכל זה מפריע לי. למה הנוסיספשן, זה נשמע לי כאילו סמנטי, כי גם הנוסיספשן נובע בעצם, הוא לא נובע מכאב בכלל, הוא לא תחושתי, הוא אך ורק אזהרתי, נגיד.
זה שימוש במילים שהן טריוויאליות, אבל הן מאוד מסובכות. כשאת אומרת, זה תחושתי, השאלה היא, האם את אומרת שזה דורש מודעות? זאת אומרת, האם האורגניזם חייב לדווח על זה כדי שזה יכן לכאב? אנחנו בתחום שהוא מאוד סובייקטיבי.
בדיוק, נכון.
אין לנו באמת דרך לדעת, אפילו לדברים הכי... אני לא יכול לדעת שלך כואב. אין לי שום דרך אמיתית לדעת אם כואב לך או לא, למעט אם תגידי לי שכואב לך. אני יכול, כמו שהתחלתי להגיד, להשתמש בכל מיני, מה שנקרא פרוקסיז, דברים קשורים. אם אני אראה, כמו שאמרנו, שמשפשיף את האזור, אם את מדוקת עכשיו, אם לאורך זמן את תיזהרי לא ללכת איפה שכאב לך וכולי, אז אני אניח שכואב לך, כי ככה גם אני עושה. אז דברים כאלה כן מנסים למצוא בחרקים, בכבישים, ופה יש דווקא דיווחים של קבוצות, יש קבוצה אחת בסקוטלנד, רוברט אדווד, שעובד הרבה מאוד שנים על הכבישים, וטוען שהוא, ועל שרטלים, וטוען שהוא רואה את שינויים התנהגותיים ארוכי טווח, שמשויכים אצלנו לכאב, גם אצל היצורים הפשוטים האלה. הוא מאוד זהיר, בסוף כל דיווח ומאמר כזה שלא לומר, אבל זה לא הוכחה חד משמעית, כמובן, כי אין לנו דרך כרגע להוכיח חד משמעית של היצורים הפשוטים האלה יחסית, אכן כואב.
מעניין.
היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד מאוד מרתקת ומאוד מאוד חשובה, כאמור, לא רק מעניין אותנו לדעת אם לתקרן כואב או לא, אלא כי מעניין אותנו לדעת עד איפה אפשר להרחיב את עולם המושגים של, של, כמו שאמר, של תחושות, של מודעות, של תודעה, שאנחנו כל כך ברורים לנו, איפה בעולם החי אפשר לצייר את הקו, או את העיגול שמחליב את היצורים האחרים.
כן, זה מעניין מאוד, איך שאלת הכאב נקשרת באמת לתודעה, לתקשורת, לאמפתיה, לכל שאר הדברים האלו. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, פרופסור אמיר איילי, מבית הספר לזואולוגיה, בית הספר סגול לנוירוביולוגיה ומוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב, וגם שמחנו לשמוע על היחס שלכם לחרקים במעבדה, זה היה ממש משמח. תודה רבה. גם לך, ביי. בשלב הזה צריכים היינו להיות עם פינת גיבורי העל שלנו, אבל אורי פינק כנראה נחטף לכוכב אחר. אז נספר לכם במקומו שבחמישי הקרוב יהיה מפגש קהילה של קהילת סטארטרק, ואורי פינק בעצמו ידבר על החשיבות של הסדרה בחייו והחשיבות שלה בכלל בתרבות. זה קורה בחמישי הקרוב בסינמטק הרצליה. מה שעוד נעשה עכשיו, דבר שרציתי לעשות כבר איזשהו זמן, אך לא הזדמן לי, וזה להמליץ מדי פעם על ספר, ספר שנוגע במדע או בטבע או בתפיסות, תפיסות שלנו של הטבע. אני חושבת שאני אתחיל עם ברגל של הנרי דייוויד תורו, שהוא כידוע היה אחד מאוהבי הטבע הגדולים. אני אקרא כמה שורות מראשיתו. עלה בי רצון לומר כמה מילים בעד הטבע, בשבחי החופש המלא של חיי הפרא, לעומת החופש והתרבות שיש בקיום אזרחי גרדה. להסתכל לרגע על האדם כשוכן בעולמו החי כחלק בלתי נפרד מן הטבע, במקום לראותו כחבר בחברה האנושית. רוצה הייתי ללכת עד הקצה ולומר אמירה שאין עימה פשרות, שהרי כבר רבים וטובים מלופי התרבות ואביריה, הכומר בקהילה והמורה בבית הספר, וכל אחד מכם דואג לכך איש איש בדרכו. הספר הזה יצא, אני חושבת, כבר פעמיים. שוב נזכיר, הוא נקרא ברגל, של הנרי דייוויד תורו. הוא מדבר הרבה מאוד בשבח ההליכה, בשבח החיפוש, בשבח היציאה אל הטבע הפראי. אז חפשו את ההוצאה האחרונה שלו, היא בידיעות ספרים, בשיתוף עם אסטרולוג. הבוקר הזה אנחנו יוצאים ויוצאות למסע לאלסקה, אבל לא, זה לא יהיה מסע שכולו הנאה. נשמע על המסע המרתק הזה עם המסקנות שלו מהפרופסור אורית כהן סיוון, מהמחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
היי,
מה שלומך? כן,
בסדר, המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון. שלום רב.
שלום, שלום. בואי ספרי לנו על, על מסע החקר שלך לאלסקה.
אוקיי, המחקר התחיל ב-2018. הייתי בכנס גורדון בארצות הברית, כנס מקצועי בנושא מתאן. בכנס הזה הרציתה גם פרופסור קייטי וולטר אנג'וני, שהיא באמת הביג בוס של מחקרי האזור הארקטי, גם באלסקה וגם בסיביר. היא הרציתה בכנס על הפליטות של מתאן מאדמות קפואות באזור הארקטי, מעל קו רוחב 60, ואני הרציתי על הממצאים שלנו מהכינרת. והיא מאוד התלהבה מהמחקר שלנו בכנרת, ואנחנו גם מאוד התלהבנו מהמחקר שלה באזורים הארקטיים, וראינו למעשה שיש מקום לשיתוף פעולה. היא מאוד מתמקדת באזור הארקטי, בשטפים של מתאן, שהוא גז חממה מאוד אפקטיבי, ואנחנו התעסקנו בכנרת בהבנת התהליכים שגורמים בסופו של דבר לשטפים של מתאן לאטמוספירה.
אוקיי, ואז אתן מחליטות להמשיך ולשתף פעולה עקב העניין ההדדי במחקרים של שתיכן, ואת יוצאת לאלסקה. מהם התהליכים שאנחנו רואים בעצם באלסקה שאנחנו יכולים ללמוד מהם על, על העתיד לבוא?
אוקיי, מה שקורה זה שבעצם מתאן, כפי שציינתי, הוא גז חממה מאוד אפקטיבי. הוא השני בחשיבותו אחרי פחמן דו-חמצני מבחינת ריכוזים, אבל הריכוזים שלו באמת הולכים ועולים, והיכולת של כל מולקולת מתאן לקלוט ולספוג חום בעצם היא למעשה בטווחים שלנו בערך פי 30 מאשר של פחמן דו-חמצני. ולכן אנחנו מאוד מודאגים מקצב העלייה שלו באטמוספירה. יש למתאן גם מקורות אנתרופוגנים, מעשה ידי אדם, וגם מקורות טבעיים, והמקורות הטבעיים הם בערך חצי מהמקורות שלנו, מהפליטות של מתאן לאטמוספירה, וגם הם הולכים ומשתנים והולכים וגדלים, ואנחנו מאוד מודאגים מהם גם. יש מאגרים עצומים של מתאן, גם בתת הקרקע בסביבות של מים מתוקים, וגם בקרקעית הים, ואנחנו פוחדים לאבד שליטה גם מבחינת הפליטות של מתאן מהמקורות הטבעיים. אז זאת המוטיבציה למעשה של המחקר. הקבוצה שלי עוסקת בהבנת המקורות הטבעיים של מתאן, איפה זה קורה, באיזו עומקים, מה קצבי הייצור, קצבי הצריכה הטבעיים, ומה מוביל בסופו של דבר לשטפים שאנחנו רואים באטמוספירה, ומנסים גם להבין איך הכתבים של הייצור והצריכה השתנו עם חימום כדור הארץ.
איך המדידה מתבצעת בפועל?
בפועל אנחנו הולכים למקורות טבעיים. מתאן נוצר בצורה, רובו המוחלט בצורה טבעית, בסביבות ללא חמצן, שזה הרבה מאוד בביצות, אגמים, סדימנטים, בוץ, של ביצות, אגמים, של הים, של נחלים, ואנחנו למעשה מגיעים לשטח ודוגמים את הקרקעית של האגם או של בים באמצעות דוגם, או שאם זה הפלגה אז יכול להיות דוגם מאוד רציני, אם זה בסביבות מאוד רדודות אז ממש בצורה עצמאית, מורידים דוגם, כמו שאנחנו קוראים לו קורר, ומוציאים באמצעותו בוץ.
בואי תארי למי שאינו יודע איך נראה הדוגם הזה, על מה מדובר?
מדובר פשוט על צינור פרספקס, שאנחנו מורידים לתת הקרקע בלחץ, ומוציאים איתו דוגמת בוץ. זה יכול להיות משהו קצר של 30-40 סנטימטר, כמו שאנחנו עושים בכנרת או בירקון, וזה יכול להיות, או גם באלסקה, או יותר רציניים, כמו שהוצאנו באלסקה של 4-5 מטרים, וגם בים התיכון, גם הגענו ל-10 מטרים, ויש את הפלגות ענק שיכולות להוציא עד אפילו מאות מטרים של סדימנט או בוץ מקרקעית האוקיינוס, למשל.
אוקיי.
במחקר שלנו הוצאנו באלסקה ביציאה האחרונה בערך עד 7 מטרים של דוגמאות בוץ, בעצם גלעינים של בוץ מתת הקרקע.
אוקיי, אני מניחה שהעבודה הזו, שכמו שאמרת, נעשית גם בכנרת וגם באלסקה, אני מניחה שבאלסקה היא עבודה מורכבת יותר עקב התנאים.
ברור. אז האמת שכל סביבה יש לה את המגבלות שלה. באלסקה היתרון זה שעומדים על קרקע מוצקה יחסית, זה על קרקע, על אגם כפו, על שכפת קרח באגם, ולא בהפלגה ובספינה רעועה. החיסרון זה באמת הקור, קר מאוד, אנחנו דוגמים בכוונה כשהאגם קפוא, זאת אומרת בערך מנובמבר עד מרץ, אנחנו מגיעים למשטחים, לאגמים הקפואים, בעצם קודחים, שוברים את הקרח באזור מסוים, ומורידים את הדוגם בתנאים האמת די פשוטים, אבל מורידים את זה לקרקעית האגמים, והאגמים האלה מאוד רדודים, זה אגמים שנוצרים מהפשרה של פרמפרוסט, הם בערך 2-3 מטרים, האגם עצמו, ומורידים את הדוגם לקרקעית. התנאים אבל קשים, אנחנו מדברים על אזור פתוח, קר מאוד, צריכים, בעצם מגיעים עם הציוד לאזור האגם, לפעמים התנאים לא קלים להגעה, וזהו, אז בעצם אנחנו, ואחרי שדוגמים צריך לדאוג שהבוץ בעצם לא יקפה מיד, כי בצורה טבעית הוא בערך ב-4 מעלות, אבל מיד שאנחנו מוצאים הכל קופה, אז אנחנו שמים הרבה חימום כאלו, שרבולי חימום, ובאמת התנאים מאוד קשים לעבוד, אז מאוד 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 קר שם.
אז כמה ראית בעינייך ממש את המצב של אלסקה? ראית בעינייך אפשרה? ראית בעינייך אקלים שהוא שונה?
כן, את החימום או השינויים שקורים עכשיו בכדור הארץ ממש אפשר לראות בעין. זאת אומרת, אנחנו רואים בקריסות של קרחונים, כמו שרואים בדולומיטים עכשיו, אפשר גם לראות את האפשרות האינטנסיביות גם באזורים הארקטיים ממש. רבע בעצם משטח הכדור הארץ, היבשתי של כדור הארץ, אדמות קפואות, מה שנקרא פרמפרוסט, והאדמות האלו שהיו קפואות עשרות ומאות אלפי שנים, הן פשוט מפשירות עכשיו, ויוצרות מעין בולענים, תוכל לדמיין את הבולענים שיש בים המלח, שנוצרו מהמסע של מלח, אז כמו התמונה שאנחנו רואים באזור ים המלח, תמונה דומה רואים עכשיו באלסקה וסיביר, רק שם שם זה כמובן קרח שמפשיר ולא, אין שום קשר למלח, אבל הקרח מפשיר בתת הקרקע, וממש נוצרים מיליונים של אגמים. ממש רואים את זה, רואים
טוב, זה נשמע מחריד ומדאיג.
זה מחריד, זה פשוט רואים מיליונים של אגמים שנוצרים, ואלסקה וסיביר ממש קורסות. פשוט נוצרים מיליונים של אגמים, וכל אגם קטן כזה שנקרא אגם פרמוקרסט, שנוצר מאפשרה של פרמפרוס, הוא ממש hot spot לפליטות נוספות של מתאן, וזה יוצר מנגנון משוב חיובי. זאת אומרת, בגלל החימום יש לי אפשרה של הקרח, של האדמות הקפואות, נוצרים האגמים. האגמים האלו הם גופי מים שמגבירים פעילות מיקרוביאלית, ומייצרים עוד ועוד מתאן, וגם מתאן שהיה קלו מתחת לשכבות הקרח, גם הוא משתחרר. זאת אומרת, יש לי פליטה ממש מוגברת של מתאן מהאגמים האלו, מה שמגביר את אפקט החימום וחוזר עליו.
כן, כל הזמן אנחנו רואים שהתנועה היא כל הזמן תנועה מעגלית.
לגמרי.
השיח האקלימי הולך ונהיה רווח יותר, אבל עדיין אנחנו לא רואים שום תזוזה משמעותית לגבי מדיניות. ואת אומרת שצריך לעשות צעדים דרסטיים, נכון?
לגמרי. זאת אומרת, הקהילה המדעית יודעת ומודאגת כבר עשרות שנים אפילו, אפשר לומר.
כן, עשרות שנים, כן.
והנושאים האלה כל פעם נתקעים מסיבות פוליטיות כאלו ואחרות בכל רחבי העולם. זאת אומרת, זה לא משהו ספציפי לישראל. ומאוד קשה להילחם בחברות נפט, מאוד קשה להילחם בגופים גדולים, אבל חייבים. פשוט אנחנו נמצאים באמת מעבר הדקה ה-90. אנחנו חייבים לעשות מעשה, גם להפחית פליטות, גם לאגור פחמן, גם זהו, בעצם מכלול הדברים. להוריד פליטות בכל הרמות. כן, הדברים ידועים לכולם. פשוט צריך להכניס את עצמנו ללחץ ולהבין שזהו.
הגיע השעה.
גם ימי החסד.
פרופ' אורית כהן סיוון, מהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה ומפורום הים של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים בבן גוריון. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
בשמחה, תודה רבה. ביי.
תמיד אמרו לנו שבשיתוף פעולה אפשר להשיג תוצאות טובות יותר. מה מתברר? גם חיידקים יודעים את זה. נפנה לפרופסור יורם גרשמן ממכללת אורנים ומהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
מה שלומך?
רוב תודות אצלך.
אני גם בסדר. אז אנחנו למדים שחיידקים, בעצם כדי להינצל או להילחם באויב משותף, גם הם מתגודדים ומשתפים פעולה?
נכון, נכון. זה שחיידקים משתפים פעולה, אנחנו יודעים כבר כמה עשרות שנים. תופעה שנקראת כמו המסנסים, מרגישים בכמה חיידקים משחררת בשביל סביבם ועושים משהו בהתאם לזה. אבל בדרך כלל דיברנו על תאריכים ארוכי טווח. עכשיו, לגבי התגודדות, מה שנקרא בלעז מובינג, זה תופעה שקירו היטב בציפורים, כן. ואנחנו נתקלים בה.
כנופייתיות אולי אפילו הייתי מתרגמת את
זה. יכול להיות. אני בטוח אם אני אתמר אקדמיה חושבת על זה, הכל של עברית, צריך לבדוק פעם. להכניס תורגם. אנחנו יודעים שאנחנו נתקלים בעיתון בידיעות על אורבים שתוקפים מישהו שהצבל אותו בצורה כזאת אחרת, ים על אחד מהם.
נכון.
חשבו שהוא בא לגנוב גוזלים, ואז כנופיה בהדר הגדרת הטובה של אורבים, מתקיפת אותו מסכן, ומראות את חייו עד שעוזב את האזור. אם צריכים לחשוב על זה תופעה די מדהימה, כי אורב, כמה שנראה לנו מפחיד, או בכלל ציפורי שיר קטנות, ואורבים ציפורי שיר בסוף היום, די חלשות כל אחת בנפרד. אז הן מתגברות על החולשה על ידי שמתגודדות לקבוצה גדולה, או מתכנפות אם תרצו לקבוצה גדולה, ועובדות ביחד. זה בציפורי מוכר כבר די הרבה שנים, מסתגים עושים את זה, סוריקטות, שזה סוג של יונקים קטנים, דברים קצת ל... אני יודע, קשה לומר, בערבות ארצות הברית עושים את זה נגד אופים גדולים יותר, אבל מה שאנחנו גילו שגם חיידקים עושים את זה, עכשיו מה שמאוד הפתיע אותנו, כי בדרך כלל לא חושבים לחיידקים בהקשר של התנהגות, זה בקיצורים מאוד פשוטים, מגיבים בצורה פשוטה, מסתבר שהם הרבה יותר מעניינים ומורכבים מזה. סליחה, צינון מזגנים עדיין במתוקף. כך, זה העונה. כל הסיפור האמת התחיל די מוזר. הסתכלנו, פיתחנו שיטה להסתכל על היצבות של חיידקים משטחים. גם תופעה מודוקרת, הרבה מאוד חיידקים בטבע חיים, במה שנקרא ביופילים, מתחבצים ממשטח, נדבקים אליו, ומפתחים אוכלוסיות רוקדולות על המשטח, ונחקר רבות, יש איזה השלכות מאוד מאוד משמעותיות ברפואה, בטיפול במים, במזון, בהרבה מאוד מקומות.
כן, יש לזה גם כל מיני יתרונות, נכון?
בוודאי, לחיידקים יש הרבה יתרונות, יש גם כמה חסרונות. וניסינו להבין מה קורה מאוד, בשלבים המאוד מוקדמים של יצירת הביופילים, בדקות, שניות ודקות הראשונות. אז פיתחנו שיטה ותוכלו להסתכל על כל מיני דברים מעניינים, ובין היתר מדברים לפעמים על ביופילים כדרך למנע מטריפה. והסטודנט שלי, נמרוד שטיינדל, שבימים אלה מסיים דוקטורט, בנושא חיפה הסתקרן ואמר, אוקיי, אם אני מוסיף טורף, הסבירות היא שהחיידקים יברחו ממנו, רק שמסתבר שהחיידקים לא קראו את הספר, במקום לברוח מהטורף הם שחו אליו.
כולם יחד? כחיידק אחד?
לא, כולם, אבל הרבה מהם.
רבים מהם.
זה סיפור יותר מורכב.
כן, חוץ מהפחדנים שנשארים בצד ומסתכלים.
בדיוק, יש כנראה גם כאלה, אנחנו צריכים עוד להבין למה חלק מפחדים וחלק לא, זו שאלה פתוחה. אבל ממש תחת למיקרוסקופ רואים החיידקים צבועים בצבע ירוק פלורסנטי, בגלל שבתאים חלבון שנקרא טרי פלורסנט פרוטין, חלבון פלורסנטי ירוק, טכניקה מאוד מוכרת, קיבלה פרס נובל לפני 20 שנה בערך, והם שוחים במרץ לכיוון הטורף ומצפים אותו בשפעת חיידקים, ובזמן שדבר הורגים אותו. עכשיו, בהתחלה נורא הפתיע אותנו, כי חיידק בודד מול טורף שגדול מנו פי 100, הסיכום של לשחות אפשיים. ואז אחרי קצת מחשב, קצת קריאה, זה בדיוק מובינג, יש לנו טרף יחיד קטן ומסכן, אבל כשאתה מתקבץ לקבוצה, הופך כנופיה, אתה הרבה יותר חזק, הכוחו של ההמון. וזה בדיוק מה שהחיידקים הבינו, אם עובדים כקבוצה, כהמון ביחד, יכולים להכריע את הטורף ולמנוע טריפה לפחות במקרה הזה, גם לא להם עצמם לחברים, שהם גם מקטינים את הסיכוי שכל חיידק בודד להתערף. התהליך מאוד מהיר, כאמור, שניות ודקות, שזה מאוד סביר כי חיידקים חיים זמן מוגבל, בתנאים מאוד מדיאלים חיידקים מתרבים כל 20 עד 40 דקות. חיידקים שאנחנו מדברים, יש גם חיידקים הרבה יותר איטיים שם שלוקחים ימים ואפילו אולי שנים. הנושא הזה נתון בכוח ממשך השנים, אבל שעוד בהחלט יש שם בחוץ. אז זה מאוד הגיוני מכלל טובת של חיידק. עכשיו, מה שגם הסתבר והיה מאוד מעניין, שההחלטה האם להתאגד ולתקוף את הטורף, תלויה גם בזיהוי שיש טורף בסביבה. אנחנו בימים אלה מנסים להבין מה הם מזהים את הטורף, מה הוא מפריש שמזהים כצריך להתקיף אותו.
כן, אתה קורא לזה החלטה, אבל זו כמובן, או לא כמובן בעצם, זו לא בדיוק החלטה, נכון?
זאת שאלה קשה, איך מבדילה בין השניים? אין להם תאי עצב, הם טאבו דאב.
נכון.
איך הם מקבלים את ההחלטה?
נכון.
קשה, התשובה היא אני לא יודע.
אבל אנחנו רק יודעים שהם, אנחנו רק מבינים שהם אקטיביים, ושהם מגיבים לסביבה בדרכים שלא בדיוק שארנו. ומה שמעניין במאמר שקראתי, זה השורה שאומרת שזאת צורה שאפשר לקרוא לה התנהגות, שאמרת.
לגמרי, כי שוב, הם בודקים תנאים, הם בודקים האם יש טורף בסביבה. הם בודקים האם יש עוד חיידקים מהסוג הזה בסביבה. הם משתמשים, כשחיידקים חשים אחד את השני, הם עושים את זה בדרך כלל ידי ביקר, כמה שאלה קודם ידי הפרשה של חומרים. שחיידקים אחרים מזה, אם אומרים, אוקיי, יש לי פה חברים בסביבה. כשאנחנו מסתכלים, יש מגוון די גדול של חומרים כאלה. יש חומרים שהם מאוד כלליים, אומרים, יש חיידקים אחרים בסביבה, בלי לפרט איזה. יש חומרים שמאוד ספציפיים למין הספציפי הזה. הספציפי, המין שאנחנו עובדים עליו נקרא פסאודונוס אורגינוזה, הוא מוכר היטב בעיקר מחולי ציסטיק פיברוזיס, שהוא מצטבר בריאות שלהם, ובסוף של דבר הם מתים לצערנו מדלקת ריאות. אבל נמצא בהרבה מקומות אחרים, נמצא בקרקע, נמצא במים, הוא פתוגן מאוד, הוא מתקיף ורדים, יש לי סיבה, הוא מאוד ורדים, אני לא יודע למה, עד היום. אבל הוא בודד במקום כפתוגן של ורדים. מעניין בעיקר בגלל הוורדים, כמובן פחות הבן אדם ממוצע, אבל הוא בעייתי. הוא מאוד אוהב לדבק לפצעים לקביעות פתוחות, דרגה שלישית, אז הוא בעיה מאוד רוצה בתי חולים, בגלל שהוא ידבק מאוד טוב. ויש לו כמה וכמה מערכות חישת המונים, קוורם סנסינג. אחת מהן נקראת PQS, שבאמת לא חשוב השם מדויק, אבל מה שמעניין בה היא מיוחדת לפסאודונוס אורגינוזה, ואולי לעוד שניים ושניים שחידים שמכירים, היא מאוד נדירה.
אוקיי.
למה זה חשוב? כי זה סימן מאוד ברור, יש עוד פסאודונוס אורגינוזה בסביבה, יש עם מי ללכת לצאת לקרב. זה לא אני לבד, זה אני והצבא. ומסתבר שמתקיפים את האמבות רק כשיש את הסיגנל הזה בסביבה, רק כשיש את ה-PQS בסביבה.
כן, שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה האויב משדר, נכון?
לא, אנחנו ממש לא יודעים מה האויב משדר, מתחילים לעבוד על איבים אחרים, מתחילים לגלות תופעות מעניינות, הספציפית באמבות, ניסינו כל דברים, אף אחד הם לא הוכיח את עצמו.
אוקיי.
אנחנו עדיין מבוכה רצינית בעניין.
ולסיום, לסיום, אני רוצה לומר שלמרות שאולי הצגנו את זה, או ככלל הכותרת שהם יודעים חיידקים, משתפים פעולה נגד אויב, שאולי יש באיזשהו טון מעט מלחיץ, זה משהו שניתן יהיה כמובן גם להוציא ממנו דברים חיוביים וטובים.
זה שאלה מעניינת, אנחנו יודעים שגם החטאים מערכת החיסון שהמקרופגים עובדים באותה צורה, בולים חיידקים ופרקים.
כן.
אנחנו, יש לנו תוצאות שמציעות שעושים את זה גם באותה צורה, מגיבים לסיגנל ומערכת החיסון. אם נוכל לשבש את הסימן הזה שהחיידקים משתמשים בו, או את הסימן שמשתמשים בו לזה טורף לצורך הדיון מקרופאג' תא מערכת חיסון, או את הסיגנל, הסימן שמשתמשים בו כדי שיש עוד חיידקים והגיע הזמן לתקוף, נוכל לשפר את הטיפול בבעיה.
כן, את יכולת ההגנה.
כן. אנחנו עוד לא שם, אבל זה בהחלט כיוון שאנחנו מרחזים בפרסות הבא.
נהדר. פרופסור יורם גרשמן ממכללת אורנים ומהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד. על שיתוף הפעולה המרשים שלך בשיחה הזו.
בשמחה ותודה.
להתראות.
להתראות.
הו, פינת התנ״ך, עם הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אותו, אני מזכירה, ניתן למצוא בכתובת ilanabc.co.il. שלום אילן, מה שלומך?
שלומי טוב ובוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך את?
אני גם בסדר, בוקר אור. אנחנו בעצם ממשיכים את הפינה שלנו, נכון?
כן, כן, כן. היום נמשיך בעליות הקאט. כזכור, דניאל קיבל בשורה לידה, והוא גם מאוד שמח על הבשורה, די צפוי, וחגג את, וציין את הבשורה במשתה. זה שוב אותם, זה מזכיר לנו, יש הרבה קשרים לאברהם אבינו, הרבה קווי דמיון, סליחה, לא קשרים.
כן, בין דניאל לבין אברהם, כן.
בדיוק, אברהם שגם חגג, את, חגג אחרי לידת יצחק. פה נקרא קטע קצר, כתוב, דנאילו לביתו מגיע, בא דנאילו להיכלו, נכנסו לביתו הכושרות, בנות הוללו, הסנוניות, אזי דנאילו איש רפיו, אזי הגיבור איש הרנמי, פר טובח למען הכושרות, מאכיל את הכושרות, ומשקו את בנות הולל, הוללו הסנוניות. וזה חוזר על עצמו שבעה ימים. עכשיו, הכושרות הן אלות ההיריון והלידה הכנעניות, הן מכונות גם בנות הוללו, וכן הסנוניות. עכשיו, יש ויכוח האם הכוונה זה הסנונית היא הציפור ממש, או כינוי לזרוחות או טהורות או משהו כזה. עכשיו, יש כאלה שאומרים שאולי הביטוי הסנונית הראשונה קשור לאלות הללו שמבשרות על ההיריון. עכשיו, כמו שניתן לצפות שרון, המילה כושרות מופיעה גם בתנך, באופן יחיד היום נם, כתוב, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה. עכשיו, לפי ההקשר צריך לפרש את הביטוי כאסירים שהם עם ישראל או משהו כזה. עכשיו, מצד שני, באותו פרק בדיוק נזכר לרוכב בערבות שהוא קונה מקובל לבעל בכתבי אוגרית. אז בהחלט יש במזמור הזה, זה תהילים סמכת, זיקה אוגרית ברורה. עכשיו, כצפוי, אשתו של דנאל מתעברת לפי הבטחת האלים. למרבה הצער, הקטע שמספר על לידת הקת חסר. עכשיו, השם הקת הוא קרוב לשם המקראי כהת, שהוא הבן של לוי והנכד של יעקב אבינו. ויש כאלה, כנראה השעה שהמשמעות שם הקת הוא הצייטן, הוא היורש. הרי שהבן הצייטן הוא זה שיורש את אבי בסופו של דבר. הרי בימי קדם, חוץ ממונח, ממוסד האימוץ, היה גם מוסד הגירוש. ניתן היה לגרש ילד ביולוגי שלך, כי הוא הצבן אותך וזה, ואפשר לאמץ ילד אחר במקומו. הוא נחשב כיורש על כל דבר ועניין. עכשיו, בנוסף, סופר כל נראה על ילדותו של, ועל יצירת הקשת הפילית, קשת שנועדה להקהת. אנחנו מבינים את זה פשוט בדיעבד מאחור. עכשיו, בעוד הקהת גדל, דנאל ממלא תפקידו כשופט בנאמנות. זה אכן, אגב, פירוש שמו המדויק, דנאל. הוא דן ושופט בצדק, ממש כמו האלוהים. ואז כתוב, אזי דנאיל איש רפי, הוא נושא עצמו ויושב בפתח השער, בין הנכבדים אשר בגורן, זה נורא מזכיר את המסופר על בועז במגילת רות, דן את דין האלמנה, שופט את המשפט היתום, הוא פשוט עוד מצדיק את שמו, ושים לב לקשר בין יתום, אלמנה, גר יתום ואלמנה, שגם בתנך וגם פה זה הקשרים מאוד יפים. עכשיו, בכל רם לאשתו קורא, שימי הגבירה, דנתיה, הכיני כבס מן העדר, עוד פעם, שוב, אברהם אבינו שאמר לסתרה, תכיני עוגות וכל מיני דברים טובים למלאכים. האכיל ישקית האלים, סעדי, כבדי את שניהם. עכשיו, האלים קוטור וחסיס, היה בכבודו בעצמו, בא לבקר אצל דנאל ולמסור לתקש את הפילית. הקוטור וחסיס הזה הוא המקבילה האוגריתית להפייסוס. הפייסוס היווני, כלומר, אל האומנות והמלאכה. ושוב, הלוח פה פגום, אבל מהמשך אנחנו מבינים שהקט פשוט יצא עם הקשת המדהימה שלו, הקשת הפילית שלו, הקשת האלוהית שלו, יצא לסיבוב דרווין, והנה על הבמה עולה אחת האלות החשובות ביותר באוגרית, הלא היא האלה ענת. עכשיו, היא אלה חביבה, באמת, אלה ממש נחמדה עד שהיא חוטפת הקריזה. עכשיו, הבעיה עם ענת, שהיא עוברת מ-0 ל-100 תוך שבריר שנייה, וזה בלתי צפוי, וענת, היא גם אלת האהבה וגם אלת המלחמה, זה יפה שזה בהרבה תרבויות, יש גם את זה וגם את זה. עכשיו, ענת ראתה את הקשת חשקה בו והציעה להקת הצעה שהוא לא יוכל לסרב לה. היא הציעה לו הון עתק תמורת הקשת הנחשקת. עכשיו, הקת לא התלהב בלשון המתה, והפנה אותה אל מי שיצר לו את הקשת, שתזמין לעצמה קשת משלה, למה דווקא את שלא היא רוצה. בקיצור, הוא קצת נפנף אותה, אבל ענת לא התייאשה, ושימי לב איך היא ילדה את המחיר, היא הציעה לו חיי נצח תמורת הקשת. שימי לב עד כמה...
מחיר גבוה המון, אוקיי.
המון, הקשת הנחשקת בעיניה בצורה באמת יוצאת דופן, וזה אגב, אם אנחנו נקפוץ לסיפור אחר על להיות גילגמש, גם איש תריצי על גילגמש הצעות מפתות, שם אמנם הציע לו להתחתן איתה תמורת הפיכתו למען אל, בוא תתחתן איתי ואני אהפוך אותך לאל, עכשיו בשני המקרים האלה הציע כוח על אנושי, אבל גם הקת וגם גילגמש בשעתו, שניהם לא התלהבו מההצעה, ושניהם כאחד עוד פחות התלהבו מהמציעה, תראות, יש גברים שלא מבינים מה טוב להם, והקט סרב כמובן, והטיח בה שהיא רמאית, שהיא שקרנית, הוא בכלל לא מאמין לה, ובכלל הקשת עניין של גברים ולא לנשים, כזה זלזל בכזה. עכשיו, הקט שכח שענת ילדת המלחמה, מה שהיא שכחה על הקשת, הוא אפילו עוד לא למד. וענת הנעלבת פנתה אל אבי האל, האל הוא אבי האלי, והתלוננה על דברי החוצפה להלומה, ככה הוא מדבר אליי, והיא ביקשה הרשאה להרוג אותו. האל, אבא של אבי, סרב, אבל לא אלה עצבנית, כי ענת הראתה מסורבו של ראש האלים, למה מי הוא בכלל? ויש לה מה להגיד לאבי, שימי לב מה היא אמרה לאבא שלה. היא די חוצפנית, אני חייב להגיד. ועונה בתולה ענת, הו אל, אל תשמח. אוחז אותם בכוח זרועי קודקודך, שבור, הקטע פה שבור, לא הקודקוד, הלוח פה שבור, השליחך בסבתך דם, בסבת זקנת דמים, וקרא להקט ויפלטך, כלומר יציל אותך, לבין דנאל ויעזריך מיד הבתולה ענת. ענת כבר אשכרה אימה על אבא שלה שתקה אותו, ובנימה סרקסטית אמרה לו, בוא בוא תזמין את הקט בין התמותה לעזרתו. והסרקסט מתחדד, יש בספר תהילים פסוק שדן ביחס האל לצדיקים וכתוב, ויעזרם אלוהים ויפלטם, יפלטם מרשעים ויושיעים כי יחסו בו. הלא האל עוזר לבני תמותה ולא להפך. אז פה היא אומרת, בוא בוא, שאני אפרק אותך ונקרא להקט שיעזור לך. עכשיו, אל הוא אל שמבין רמזים, הוא טען שהיא אלימה ותוקפנית, מה שנכון, סוף הוא אמר לה, עשי בו אשר בלבבך, כלומר, תעשי מה שאת רוצה. עכשיו, שרון, כמו שכבר הספקת להכיר את האלה ענת, הרי ענת היא לא מסוג האלות שצריך להגיד לה כל דבר פעמיים, מיד פנתה אל הקט, והיא חיכה וצחקה אל הקט, דו פרצופיות במטבה, ממש ככה, הזמינה אותו למקום הקרוי, קריאת אבולימה. בא משה הנסיך ירחו, שהוא אל הירח כמובן, עכשיו ענת קראה להקט אח, עכשיו הכינוי, הכוונה בכינוי אח, ציון אותם בני מעמד שווה, כלומר צעדים, ולכן יש ביניהם קרבה נפשית מסוימת, כמו אחים בשר ודם.
כן.
היא הזמינה אותו לצייד, וכנראה הבטיחה לו ללמדו דבר, מה פה אותם.
צריך להיזהר מהאנשים שקוראים לך אח, זה כבר למדתי, כן.
חד משמעית, ופה נכון הקטע, אנחנו נדלק טיפה, כי הקטע פגום, עכשיו הקט אינו טמבל, הוא יחשוד מיד בענת, צריך לפתות אותו, ויש פה קטע גדול שחסר, ושוב, על סמך המשך אנחנו גוזרים שבקטע החסר תוארו ככל הנראה הכנות של ענת לרצח הקט, וכיצד ישכנע אותו להגיע לאבילומה. וגם חיפושי אחרי מי שיסייע בעדה לרצוח את הקט, והנה יש התפתחות מעניינת, שימי לב, הולכת הבתולה ענת, אזי אכן נותנת פניה לעבר יתפנו הלוחם. ענת מצאה את האיש שלה למשימות מיוחדות, צחיק חרב בשם יתפנו, אולי יש כאלה שאומרים שהוא אלוהות זוטרה, לדעתי, כלומר, אני הולך בעקבות אחרים, שהוא כנראה בן אנוש ובעלי יחסים טובים במיוחד עם ענת, יתפנו ידע בדיוק מדוע ענת רוצה את שירותיו הטובים, וברור לו שהקט לא יצא חי מהמפגש הזה. שבלענת יש תוכנית סדורה, מדוקדקת ומדויקת, שימי לב, כאשר הקט יישב לאכול, היא ענת תרחף על, מעליו כמו נשר, ממש מעליו, ותטיל את יתפנו על הקט, ויתפנו, שימי לב, שרון, מה צריך לעשות? הלום בו, פעמיים בקודקוד, שלוש פעמים על האוזן, זה קצת מזכיר את ההתנגשות בכלל לדמה שלי, אם את זוכרת? שפוך כמו כותלת דמו, כמו שוחט את דמו לברכיו. לא תצא כמו רוח נפשו, כמו עשן נשמתו, כמו עד מאפו. עכשיו אם תרצי שרון, הרעיון פשוט להפיל אותו מלמעלה, והוא כבר ייתן לו, יעשה מה שצריך, יש פה בעצם העדות המוקדמת ביותר, לשימוש בכוח אווירי למטרות לחימה, והתוכנית בוצעה באופן מופתי, והעיקר הוא שהקט מת בסופו של דבר, והקשת הפילית נלקחה על ידי יתפנו. כאן מסתם הלוח השני מתוך בעלילות הקט, וכרגע זה 1-0 לענת, וזה משפט הסיום, עם הקט המתבוסס בדמו, נסיים את הפינה להיום, ונמשיך בשבוע.
אבל זה להיום, כי תהיה עוד תפנית, אני כבר אומרת.
חד משמעית.
אני מודה לך מאוד, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. בוקר טוב.
תודה לך ולמאזינים, להתראות.
הוא היה הישראלי הראשון שקיבל את מדליית לום, וזכה גם בפרס קריל, ובעוד פרסים מטעם האגודה הישראלית לפיזיקה, והאגודה האמריקאית לפיזיקה, ובטח החסרתי כמה וכמה תחנות. כעת בכל אופן הפרופסור עידו קמינר מהטכניון, זכה בשמיט סיינס פולימאטס אוורד. אני אפשט לכם את זה, מדובר ב$2.5 מיליון, שהוא יכול לעשות בהם כרצונו. נשאל על משמעות המילה כרצונו בהקשר הזה את האיש עצמו, פרופסור עידו קמינר, ראש מעבדת אד קוונטה בטכניון, בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים. שלום.
היי, מה קורה? בוקר טוב.
בסדר, מה קורה?
את שואלת מה...
לא, אני שואלת, כן, אני שואלת מה זה אומר כרצונו, ובעיקר על המהות של הפרס הזה, שבעצם, אפשר לומר, כמעט דורשת ממך לפעול בתחומים שהם לא בהכרח התחומים שלך, ובכלל זה פרס שמקדש אינטרדיסציפלינריות, נגיד.
כן, המהות של הפרס הזה, זה קודם כל, זה באמת כבוד גדול, בעיקר לקבוצת המחקר שלי. זה מראה שדברים שהשגנו, שהסטודנטים שלי השיגו ושמו אותנו על המפה העולמית, זו הייתה תחרות מול אוניברסיטאות העולם, שנפתחה לכל תחומי המדע, ובחרו 10 זוכים בכל התחומים. ותכלס, החוק היחיד בהגשה הייתה לכתוב תוכנית מחקר על משהו חדש לחלוטין, שונה לחלוטין ממה שאתה מומחה בו.
כן, וזה שונה לחלוטין מפרסים אחרים.
כן, זה מאוד נדיר, ואני לא מכיר פרסים אחרים שעושים דבר כזה. וזה נותן לנו באמת הזדמנות לחשוב הרבה יותר גדול, לחקור בלי מגבלות, בכל כיוון שנבחר בשנים הקרובות.
אוקיי, ומה הצעתם?
מה שאני רוצה לעשות זה לקדם את המחקר שמשלב AI, בינה מלאכותית, עם מתמטיקה ועם פיזיקה יסודית. כי, את יודעת, בתור פיזיקאי ניסוי, אנחנו נותנים לטבע להפתיע אותנו. והטבע והניסוי, כן, הופך אותנו למאוד יצירתיים, כי הניסוי מפתיע אותנו כל פעם. הוא מכריח אותנו לחשוב מחוץ לקופסה. הוא מכריח אותנו לשנות את איך שחשבנו על הבעיה מההתחלה. בתוצאות, הם לא, אתה לא יודע מה יקרה. ויש, אבל יש תחומים שבהם היצירתיות היא באה מהאדם, לא מהטבע. נגיד מתמטיקה, וגם פיזיקה תיאורטית. אלה מקומות שאי אפשר לעשות בהם ניסויים ולשאול את הטבע לרמזים.
כן, זה נמצא בעיקר במוח שלנו, אפשר להגיד.
בדיוק. וזה שעה מאוד מעניין אותי, אם מחשב יכול לתת לנו את הניסוי הזה. להיות זה שיפתיע אותנו. וזה בעצם מה שהמחקר שלנו, נקרא לו ה-Proof of Concept, הצעדים הראשונים שעשינו בכיוון הזה, כבר עשה. שפיתחנו אלגוריתמי מחשב, שבאמת יעזרו לנו להצביע על כיווני מחקר חדשים במתמטיקה.
אוקיי, כמו מה? איך AI יכולה לסייע לנו בדבר הזה?
אז בעצם החלום הגדול זה שצריך מחשב שלא רק יעזור לפתור את הבעיה, אלא יעזור לנו להגדיר לאיזה כיוון ללכת. זה דבר שהיה יכול להיות חלום בהרבה מאוד תחומים, כמובן.
כן, אנחנו גם בחקר מחלות לצורך העניין, זה מה שאנחנו רוצים. לא רק מחשב שיפענח את כל התוצאות ויגיד, אלא יגיד איפה בעתיד, נגיד, תהיה הבעיה. איפה תחפרו כאן, בבקשה.
בדיוק. והעניין הוא שזו בעיה מאוד מאוד קשה. ולדעתי, במתמטיקה, עולם הבעיה הוא מוגדר הרבה יותר. זה לא בעיה קלה, אבל לפחות חוקי המשחק ברורים. ולכן אפשר לפתח אלגוריתמים שיעשו את התרגיל הזה, שיקחו את כל העולם המתמטי ויעשו לפרמל אותו במסגרת העריצה, כך שנוכל באמת לבחור כיוון טוב.
אוקיי.
זה בעצם כ-proof of concept לרעיונות כאלה, של AI שמצביע על בעיות, שמוצא כיוונים חדשים, מוצא כיוונים מבטיחים, לפתח את הרעיונות האלה בתוך עולם בעיה יחסית מוגדר, שגם בו יש value לפריצות דרך כאלה, ומשם לקחת את זה למקומות אחרים בהמשך.
כן. בואי ננסה קצת לרדת לקרקע. אחד הנושאים שמעניין אותך לעבוד עליו, זה קבועים מתמטיים, נכון?
נכון.
תוכל להסביר לנו שוב בקצרה ובאופן רדיופוני יחסית את הנושא הזה?
זה באמת, הנה משהו, מקום שבו הפעלנו את הרעיון הזה, הוא באמת דוגמה ממש טובה. נראה לי, איך מסבירים את זה טוב? תחשבי על הספרות של פאי. אוקיי, הספרות של פאי, 3.
עד לאיפה אני צריכה לחשוב עליהם?
מספיק 3 מבחינתי, רק, אבל החשוב זה שאנחנו יודעים שיש אינסוף מהן.
כן.
והן נראות, הספרות נראות רנדומיות, קבועים כאלה, כמו פאי, והרבה הרבה אחרים, מופיעים במלא בעיות בטבע. ואחת השאלות המעניינות זה אם אפשר למצוא סדר בספרות האלה. או השאלה שאני שאלתי היא האם אפשר מתוך הספרות עצמן לשחזר את הנוסחה של הקבוע הזה.
כלומר, מין מהלך הפוך שכזה?
אם לקחת את הדאטה, את הספרות, ולהבין מה הנוסחה. והנוסחה זה אומר שנוכל להבין את הטבע של הקבוע. זו נוסחה שתספר לנו את אינסוף הספרות.
אוקיי. אז זה דבר שכבר ניסית ועבד?
זה דבר שניסינו ועבד. ועבד על פאי ועל קבועים נוספים, ובאמת הוביל לפרויקט ממש מרתק, שאפשר לומר עליו כמה מילים, אנחנו קראנו לו לפרויקט רמנו ג'ן משין, ורמנו ג'ן משין זה בעצם מאמץ שהיום משתף אנשים בקהילה הרחבה, ולא מעט סטודנטים שככה התנדבו לעזור, וחלקם עשו את זה במסגרת פרויקטים, ויש היום כמה אלפי מחשבים שמריצים את הקוד הזה כל הזמן, וממש אפשר לקרוא לזה קוראים נוסחאות, כמו שקוראים ביטקוין. שהיפה הוא שבאמת הנוסחות האלה כבר הובילו אותנו לכל מיני התגליות מעניינות, ורק יותר ויותר שמתגלה מאז. למשל, האחרונה הבאנו שיש איזשהו מבנה מתמטי חבוי, שמחבר בין קבועים מתמטיים שונים. זה ממש מסדר אותם, בונה להם איזושהי היררכיה.
בין הקבועים, יחסים בין הקבועים השונים?
גם יחסים בין הקבועים השונים, כן.
אוקיי.
וזה דבר מאוד, זה דבר מאוד יפה, כי הקבועים האלה, נגיד פאי, הוא מופיע בהמון המון בעיות שונות בטבע.
נכון.
מצד אחד, הוא היחס בין היקף של המעגל לקוטר שלו, לקוטר של המעגל. אבל מצד שני, נגיד, אם תקחי 1 פחות 1/3, ועוד 5, פחות 7, ועוד 9, פחות 11, ועוד 13, עם טור כזה שממשיך, אז תקבלי לא את פאי, אלא רבע פאי.
נכון. זה דברים שעל פי רוב, לפחות אתה יודע, בקרב האנשים שאינם מתמטיקאים, זה נחשב לחלק מאיזה קסם של היקום שעובד על פי אותם מספרים בכל מיני מקומות. אז בעצם AI תוכל כאילו לפענח את הקסם הזה?
קודם כל, להצביע על עוד רמזים להראות כאלה קסמים חדשים, כדי לומר לנו, הנה, הנה כיוון שמעניין לחקור בו. אבל גם כן, להגיד, למצוא נוסחה חדשה, היא לפעמים דבר שיכול להביא, לעזור לנו להבין את הקסם הזה. ממש ככה.
כן.
כי זה, אנחנו קוראים לזה יוניברסלי.
כן.
פעמים מופיע בכל כך הרבה תחומים ובעיות שונות. נוסחה שתסביר למה הוא מופיע בכל כך הרבה מקומות שונים, זה יהיה דבר ממש מדהים. ופאי הוא לא טרקט הכי מעניין באיזשהו מובן, כי כבר יש הרבה נוסחאות עבורו.
נכון.
אבל יש קבועים אחרים.
נכון, ראיתי שדיברת על קבוע שמאוד סקרן אותי, שזה קבוע פיינגנבאום?
נכון, זה באמת מרתק אותי כבר המון שנים. קבוע פיינגנבאום, ראיתי משני קבועי פיינגנבאום.
נכון.
הם קבועים שגם הם אוניברסליים, הם מגיעים בהמון המון מקומות בטבע, במדע, בהנדסה, במדע החיים, ואין עבורו נוסחה אחת סגורה שתסביר למה הוא מופיע בכל כך הרבה מקומות. למשל, אוכלוסיות דגים, או צמחייה בתנאי סביבה שונים כתלות בכמות הגשם, וגם מעגלים חשמליים, מודלים של מזג האוויר, כמו מודל לורנס, כולם מקומות שמופיע אותו קבוע, אותם שני קבועים. ואיך להסביר בדיוק מאיפה צץ קבוע פיינגנבאום, צריך לנסות לצלול עוד צעד אחד פנימה. נגיד בריכות דגים, זו דוגמה מפורסמת היסטורית,
okay.
כי יש בה, אפשר לקחת בריכה ולהכיל את הדגים, איזושהי כמות קבועה של אוכל כל יום, ולראות שאוכלוסיית הדגים לאורך זמן תגיע להיות מספר מסוים שתלוי בכמות האוכל. יהיה יותר אוכל, יהיה יותר דגים. אבל באיזשהו שלב, אם תשימי יותר מדי אוכל, את תקבלי שאוכלוסיית הדגים מגיעה לפיצוץ אוכלוסין.
כן, אוקיי. ואז בעצם היא תקטן שוב? תהיה זו קריסה?
היא תקטן שוב. אבל מה מעניין? אחרי שהיא קטנה, היא שוב תגדל. כי פתאום יש הרבה מאוד אוכל ומעט דגים.
אוקיי. זה נשמע כמו משהו ביולוגי, אבל מה שאנחנו טוענים זה שיש פה איזשהו מהלך מתמטי קבוע? יש איזה מספר שאליו זה מתכנס?
כן, יש. התופעה הזאת נקראת ביפורקציה, התפצלות של אוכלוסיית הדגים למחזור של רעב, ואז פתאום מתפוצצת אוכלוסין לסירוגין. זו מין תופעה שבעצם במקום שנקבל מצב יציב של כמות הדגים, אנחנו נקבל איזושהי אוסילציה בכמות הדגים. זו אוסילציה מחזורית. ועכשיו אם נסתכל ונגדיל עוד את כמות האוכל, אנחנו נקבל פיצולים נוספים, ביפורקציות נוספות. הפיצולים האלה מופיעים במקומות שמבחינה מתמטית אפשר ממש למדל איפה מופיעים הפיצולים האלה, ומצביעים גם על ה... ושם מופיעים קבועי פיינגנבאום. ומה מעניין שזה מופיע שם, זה מופיע בהמון בעיות אחרות, וזה אפילו לא תלוי ספציפית במה הנוסחה המתמטית. נוסחאות שונות, אותו קבוע. וזה דבר יפהפה.
כן.
מה שקורה לאיזה חוק טבע בסיסי שאנחנו לא מכירים, ושאם נגלה אותו, ילמד אותנו משהו ממש מדהים על הטבע.
נכון, וזה גם לא יפריך את הקסם, אני חושבת, אלא ההפך יחזק אותו. לסיום, עוד שאלה שראיתי שדיברת עליה בצורה שהיא שונה ממה שלרוב אנחנו שומעים פה. לרוב אומרים, אין מה לחשוש מבינה מלאכותית, היא לא תעקוף אותנו, היא לא תייתר אותנו. ואתה דווקא איבדת איזשהו ספק לגבי השאלה הזו.
האמת שאני גם, עד ממש לא מזמן, הסתכלתי על זה במידה מסוימת של ציניות. אולי יש בזה איזשהו הייפ הגזמה, והאמת ששיחות עם חברים שהפכו להיות יותר מודאגים, נקרא את זה, גם גמרו לי לקרוא על זה הרבה יותר. אני אגיד לך מה לדעתי האחריות שלנו בתור חוקרים באקדמיה. אנחנו היום תכלס חיים את הרעיון הזה של שיתוף מלא של הגילויים שלנו. זה חלק מהקוד המוסרי של האקדמיה. אבל מה יקרה ברגע שבו מחקר שאני אכתוב, יכול לשמש טרוריסט, כן? לבצע משהו מסוכן ברמה הגלובלית. לפרוץ ולהפיל מערכות מידע רפואי, ביטחוני, לזייף זהויות, לעשות בחירות. ויש איזושהי נקודה שבה אנחנו כחוקרים צריכים אולי לצנזר את עצמנו. זה דבר די מפחיד. מאוד מפחיד לקונספט הבסיסי של איך שאנחנו חושבים. אבל אני חושב שבתחומים מסוימים אנחנו לא רחוקים מהנקודה הזאת, ואולי כבר הגענו אליהם חלק מהדברים שאנשים מגלים. מצד שני, בפרויקט המחקר שאני מדבר עליו פה, של מחקר מתמטי לפיזיקלי, בעזרת בינה מלאכותית, שם צריך להיות צנועים, אנחנו לא שם, אנחנו מאוד רחוקים משם. אז
כן.
צריך להסתכל על זה בצניעות מסוימת, אבל גם יש לנו איזושהי אחריות.
טוב, תודה רבה לך, אני מאחלת לך הרבה מאוד בהצלחה ומזל טוב, ושמחתי מאוד לדבר איתך, פרופסור עידו קמינר, ראש מעבדת עד קוונטה בטכניון, תודה. עצוב למות באמצע התמוז,
דגלי הקיץ נישאים אליי.
ואנחנו עם פינת הלשון, עם הדוקטור סמדר כהן, הלא היא, לשונאית הבית, היא ולא אחרת. שלום סמדר.
שלום שרון, מה שלומך?
אני בסדר, בסדר. לא מאלה שממש שונאים את הקיץ, איך את?
בסדר, חם קצת באמצע התמוז.
ככה זה, אבל נחמד לחיות באמצע התמוז.
זה נכון, עדיף.
מבין שתי האפשרויות הנתונות בהקשר זה, הייתי אומרת שעדיף לחיות באמצע התמוז.
עדיף לחיות
ואפילו לחיות היטב. לא סתם זו תוכנית מדעית, אפשר להגיע אבל למסקנות נחרצות כאלו. אנחנו מדברות על השיר, נכון? על השיר של נעמי שמר, השיר הנוגי הזה.
נכון, אז אנחנו בעצם מצד התאריך העברי, אנחנו ממש כמעט באמצע התמוז, לפני שלושה ימים ציינו את צום י"ז בתמוז, וביום הזה גם נולדה נעמי שמר בתאריך העברי, אילו היא הייתה חיה, היו מולאות לה שנה 92, ובזיין התמוז היא הלכה לעולמה לפני 18 שנה, ובעצם השיר עצוב למות באמצע התמוז שהיא כתבה, היא כתבה אותו כבר בשנת 1979.
רגע, רגע, מה, היא חזתה את מותה?
זהו.
מה הסיפור הזה?
ב-79 היא הייתה אמורה לעבור איזשהו הליך רפואי, ואחד הסיפורים הידועים על נעמי שמר זה שבכל פעם שהייתה אמורה לעבור איזשהו הליך רפואי או איזושהי בדיקה מסכנת חיים, איזשהו ניתוח, הייתה נורא נורא חוששת, ומתוך החשש היה נולד שיר שלפעמים היו לו גם קונוטציות של פרידה ומוות, ולפעמים רצון עז לחיות. אחד מהם זה באמת עצוב למות באמצע התמוז, הוא נפטר ב-79, ובו, אם אנחנו מסתכלות על כתב היד, אז אנחנו רואות שיש שם התלבטות שלה בין עצוב למות.
בין עצוב לבין קשה, נכון, זה סיפור ידוע, נכון.
אגב, אנחנו הרבה פעמים רואים את הדבר הזה אצל נעמי, יש לה הרבה פעמים התלבטויות כאלה שהיא השאירה אותן על הדף שהעבירה הלאה להלחנה או לשירה למי שנתנה את השירים להם. ובאמת, למרבה המזל לא, היא חיה אחרי הניתוח ההוא. ובשנת 1982 השיר הזה יצא...
רגע, יש לי שאלה עלייך. רגע, למה היא בעצם השאירה את התחבטויות על הדף? כדי שלא ימחק המהלך הזה של ההרהור, או כדי שמי שלוקח אותם יחליט מה יותר טוב? את יודעת?
אני חושבת שזה כנראה גם וגם. במקרה הספציפי הזה היא גם הכינה והיא גם שרה, אבל בסך הכל היא כנראה שמרה לעצמה, כי היא תכתוב את זה כתיוטה, אבל במקרים אחרים היא באמת השאירה את ההתחבטויות, גם אני חושבת שהיה לה עניין להראות שזה לא כל כך קל לה, שהיא כן מהרהרת, שהיא לא בשליפה, שהיא לא באמת יד פשוט כותבת, שמה יחשבו שזה קל מדי.
טוב, צריך לומר שבכלל בעידן המחשבים ומאבדי התמלילים אנחנו... מה שאנחנו מאבדים בראש ובראשונה זה את ההתחבטויות, כי אין להם כמעט תיעוד. אנחנו כבר לא רואים את זה. כן, עושים דילית, עושים אנדו, וזהו.
נכון, ויש את זה, שבאמת בזמנה הכל היה על נייר, אז גם לקחת נייר, להחליט, זה אחר, הכל היה נורא יקר, הכל היה זה, זאת אומרת, כמו שאנחנו מדברים להבדיל על תגופות עוד יותר קדומות, שבהן יש לנו מעט מאוד דברים כתובים, ואומרים, אז למה לא פשוט כתבו יותר? והתשובה היא שלא כל אחד ידע לכתוב, ולא כל אחד יכול היה להשיג עד מהפכת הדפוס, שבא גם נוצרו הניירות וכולי, אבל קודם לכן היו כל מיני אמצעים אחרים להדפסה ואו כתיבה, ולא כל אחד היה אמון על המלאכה הזאת. אז היא באמת כנראה מורכב מכל הרכיבים הללו. ומה שמעניין להגיד על השיר הזה, זה שהוא באמת שיר שאנחנו שומעים אותו תמיד בימי זיכרון שכזה, ואולי לא סתם, גם כי כשהוא יצא בפעם הראשונה, לא, הוא יצא באלבום של נורית גלרון, ב-1982, זה ממש אחרי מלחמת לבנון הראשונה, ואז בעצם הוא קצת נקשר כנראה, לפחות אסוציאטיבית, גם למלחמת לבנון הראשונה, כי בעצם אז באמת הייתה המלחמה, והיא נמשכה אל תוך התמוז, אולי נגיד משהו על החודש הזה, על השם הזה, תמוז.
נכון,
תמוז,
אבל אפשר גם להגיד שההשראה של נעמי שמר לכתוב על התמוז, היא נובעת משירים קודמים והתייחסויות קודמות גם שנכתבו עליו. זה גם מההליך הזה, אבל גם איזה שזה חודש שהוא כן נוכח בשירה העברית.
נכון, זה חודש שיש לה כמה וכמה התייחסויות וכמה וכמה מכותבינו, אולי לא סתם, אולי כי הוא באמת החודש המסמן מאוד את הקיץ, אולי כי הוא חודש שבאמת כמו שאמרנו יש בו תענית, הוא נחשב לחודש מהותי בתולדות היהדות, זה חודש שיש בו הרבה מאוד אבל, הוא נחשב לחודש מאוד חורבני במהותו, זאת אומרת, האסוציאציה של הלמות עם התמוז היא לא כל כך רחוקה מן העובדה, שזה חודש שבו בעצם על פי המסורת חרב בית המקדש, נכבשה ונשרפה ירושלים, נשרף בית המקדש, מסור ירושלים, כאילו יש לנו בתולדותינו הרבה דברים קשים בתמוז הזה, אבל גם, מהצד השני יש לציין, הוא גם נחשב לחודש של קציר, הוא נחשב לחודש של פעולות חקלאיות כאלה ואחרות, התאנים מבשילות בתמוז, אז בעצם הוא חודש שאפשר באמת לכל כיוון לקחת אותו לעולמות היצירה, ולכן כנראה...
זה גם שמו של אל פריון בכלל, אז הוא גם מסמל גם דברים מהכיוון ההפוך, גם פריון וגם קליה.
גם פריון וגם חורבן, נכון מאוד. אז תמוז באמת, זאת לא מילה עברית, נתחיל מכאן, ונאמר, המילה בכלל תמוז, צירוף היצורים הזה, הוא צירוף שבא מן האקדית. האקדית היא אחת השפות העתיקות ביותר שיש לנו, שאנחנו מכירים. קדמה לה השומרית, שעל בסיס הכתב השומרי גם הכתב העברי, ובעצם תמוזי באקדית הוא שם של האל, שבמיתולוגיה המסופוטמית היה אל הפריון, ולא סתם אל פריון, ואל שאנחנו אפילו מכירים ופוגשים אותו בתנך שלנו, כלומר, אנחנו יודעים שבתנך יש הרבה פעמים איזה שהם רפלקסים, איזה שהם שיקופים או הדהודים של המציאות המסופוטמית. יש שיאמרו, מה פתאום, מה פתאום, רק עולמות דתיים, אבל יש שיאמרו שיש כאן בעצם סיפורים מסופוטמיים שמשתתפים בתנך, מתוך הטריטוריה הגיאוגרפית שחיו ביהודים אז. ולמשל בספר יחזקאל אנחנו מוצאים פסוק שאומר, ויבא אותי אל פתח שער בית השם, אשר אל הצפונה, והנה שם הנשים יושבות, מבכות את התמוז. כלומר, ממש נשים יושבות ובוכות לפני האל, התמוז, כן, לפני התמוז.
מה, שייתן להם ילדים?
בדיוק, מבקשות פרי בעצם. זה מעניין מאוד, כי זה באמת איזשהו רסיס כזה שלוקח אותנו אל המציאות המסופוטמית ולא דווקא היהודי בתנך. פרשני המקרא אגב אמרו שהאל הזה הוא מיוחד בזה שהפעילות שלו, הפעולה, יכולת ההשפעה שלו על הפריון הייתה נעשית באמצעות השקה וחימום שבאמצעותם העיניים שלו פשוט היו זולגות, וזה היה בעצם גורם לפעולת הקסם של יכולת פריון לנשים שבאו להתפלל אליו.
אז מכאן כאילו נוצרה זהות בין תמוז לבין קיץ לבין חום?
ויכול מאוד להיות שאפשר להגיד את זה, שלא סתם של החודש החם ביותר בשנה, באמת בחרו לקרוא דווקא תמוז ולא משהו אחר, כי באמת יש איזה שיהיה קורלציה בין החום הזה לחום לחום הזה. מעניין עוד להגיד על השיר הספציפי הזה של נעמי שמר, שלא רק את המשמעות הזאת של השם תמוז והזמן שלו והעצל שבו, לא רק את אלה לקחה נעמי שמר, אלא נעמי שמר באמת אחד הדברים המיוחדים בעיה, שהיא ידעה את התנך על בוריו, והיא ידעה לשבת פסוקי תנך באופן כמעט פלאי בשיריה. אברהם זיגמן, שהיה עמיתנו ברשת ג' שנים רבות, היה עורך מוזיקה ברשת ג', כתב ספר, מדרש נעמי, ובו הוא בעצם מראה את כל השיבוצים המקראיים של פסוקים שנעמי שמר לקחה מן התנך, ושיבצה בשיריה. אחד הפסוקים האלה זה הפסוק, כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל, שיש בשיר שלנו, ועצוב למות באמצע התמות. הפסוק הזה, מוצאים אותו במקרא בשני מקומות, פעם אחת בישעיה, פעם אחת בירמיה. בשני המקרים הנביאים בעצם מתארים את החורבן של ממלכת מואב, ומדברים בפסוק הזה, על זה שעל כיצף מלכתרי חידת נפל, כלומר בזמן הזה של הקיץ, תכף נבין מהו הקיץ והקציר, יותר לא יהיה מצב שהאנשים שעובדים בקרקע והחקלאים שעובדים את הקרקע, לא יאמרו יותר הידד, לא יסמכו יותר על הקיץ ועל הבציר, ועל הקציר, סליחה. עכשיו, מהו הקיץ הזה? הקיץ אנחנו מכירות כעונת שנה שכזאת, נכון? אבל אולי כן. שקיץ יהיה באותו מעמד כמו קציר, קצת מוזר. קיץ זאת עונה, זה שם עצם, קציר זה בעצם פעולה חקלאית, זה ממש שם פעולה.
מה, גם קיץ זה פעולה חקלאית?
כן.
די.
קיץ, מה שיפה בו, ואנחנו נקדיש פינה מיוחדת למילות קיץ ברשותך, אבל אחד הפירושים המעניינים של קיץ, זה שקיץ הוא בעצם תאנים, או מעין קציר תאנים, מעין אריית תאנים, כלומר משהו שקשור...
כן, זהו, כבר יש מילה, אריה.
נכון. את צודקת, אז להראות תאנים זו הפעולה שעושים, אבל מקובל לומר שקיץ הוא בעצם פירות שהם התאנים. כלום קיץ, למשל, יש לנו בעמות, זה כנראה סל של תאנים. כלום במשמעות הזו של דבר שמכניסים דברים לתוכו, כן? מין כלי שמכניסים דברים לתוכו. כלום קיץ, וכמובן לא הכלום של עונת הקיץ, אלא כלום של פירות, כלומר סל של פירות, ומה עם הפירות האלה? דווקא התאנים. מדוע התאנים? כי אנחנו מוצאים אותם בתוספה. בתוספה אנחנו ממש ממש מוצאים את הקישור הזה בין הנודד מן, הנודר מן הקיץ, אין אסור אלא מן התאנה. כלומר, מי שנדר לתת משהו מפירות השנה שלו, מישהו שנדר לתת קורבן או להביא ביקורים מהם מן הקיץ, מדובר ב... תאנה. זה מה שאומר לנו רבן שמעון בן גמליאל ממש, בתוספתא ממש. אז זאת פרשנות ממש מעניינת על המילה קיץ, וכשאנחנו מדברים על זה, על קיצך ועל קצירך עידד נפל, בעצם אומרים לנו כאן שזה אחד הדברים, בעצם לא משנה לוקחת את זה אליה, אומרת, אחד הדברים שהאדם שימות באמצע הכמון לא יראה יותר, ויעבל עליו, ויצטער עליו, ושהוא לא יראה יותר, לא את התאנים שמבשילות באיתן, ולא את הקציר, לא יראה את העונות החקלאיות האלה, לא יראה את הפעולות החקלאיות האלה מתרחשות, הוא לא יוכל לשמוח על שהפעולות החקלאיות הושלמו, ולכן הידד נפל, הידד, הוא לא יהיה אפשר להגיד את הידד.
נכון, ננוחם בכך שבימינו גם לא יוכל לראות את עליית המחירים של פירות הקיץ. צריך להתנחם במשהו. ובזאת אנחנו מסיימות, זכרי שאת חייבת לי פינת קיץ שלמה, בסדר?
מבטיחה.
אוקיי, ואנחנו ממשיכות לחיות בינתיים, באמצע התמוז. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה רבה.
תודה, ג'רון.
עד כאן, שלושה שיודעים להיום, אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.